שלום, היום בפודקאסט על המשמעות, אני עורך דין תמיר דורטל, מערכת עורך דין גיא מור, לשיחה על רגולציה. איפה אנחנו פוגשים אותה, איך היא בנויה, ומדוע הממשלה החליטה לצמצם אותה. גיא מור מכהן כמנהל תחום מדיניות רגולציה במשרד החקלאות. בשנים האחרונות הוא הוביל רפורמות רוחביות, וחיבר את המדריך הממשלתי לניהול סיכונים ברגולציה, ובזמנו החופשי, גיא מפרסם את הבלוג והפודקאסט הרגולטור. האזנה נעימה.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.
שלום גיא.
אהלן, בוקר טוב.
אז ככה, בהמשך לפודקאסט המוצלח שלך, הרגולטור, וככה לתכנים המעולים שאתה מעלה בו, אני אשמח לשמוע מה אתה עושה במשרד החקלאות ומה זה מדיניות רגולציה.
אוקיי, שתי שאלות הן בעצם אחת. אני ממונה מטעם משרד ראש הממשלה על שיפור הרגולציה בתחום המזון והחקלאות. מה שזה אומר זה, בעצם התפקיד שלי זה לעבוד עם מקבלי החלטות, עם רגולטורים, עם יחידות מקצועיות, ולראות איך אפשר לעזור להן כדי שהרגולציה תהיה יותר איכותית, שתהיה פחות בירוקרטיה, לשפר את האיכות של קבלת החלטות. בעצם אני עובד, אני והצוות שלי, עובדים עם האנשים שעושים את הרגולציה בפועל.
אז נניח שעכשיו מישהו רוצה לייבא אננס לארץ, מי הרגולטור שמטפל באותו יבואן אננסים? אתה או מישהו אחר?
אני בכלל לא הרגולטור, זה צריך להגיד, אלא לפודקאסט שלי ולבלוג קוראים הרגולטור, אבל זה קצת מתה. אני בכלל לא הרגולטור, אין לי שום סמכות, אני לא מייצר רגולציה. יש רגולטור מקצועי, למשל אם זה אננס, זה השירותים להגנת הצומח, וזה גוף שאחראי בעצם למנוע כניסה של מחלות לארץ, מחלות של צמחים, ואותו יבואן צריך להתנהל מולם ולקבל מהם אישור, והם יבדקו אותו. מה שקורה זה שאני עובד עם יחידות מקצועיות, כמו שירותים להגנת הצומח או רגולטורים אחרים, וביחד אנחנו עושים רפורמות, אנחנו מסייעים להם בתהליכי קבלת החלטות, אבל הסמכות אצל הרגולטור הוא זה שעובד מול הציבור בעצם.
ואני בעצם התוודעתי לעבודה שלך דרך מאמר, נראה לי שאתה כתבת באתר מידה, שנחסכו כך וכך מיליוני ימי עבודה, של עבודה מול הבירוקרטיה, מול הרגולציה, במשרד החקלאות. מה בעצם המיומנות שלך האישית כשאתה בעצם עובד מול הרגולטורים?
אז התחום הזה שקוראים לו מדיניות רגולציה, הוא יושב על צומת ככה בין כל מיני מקומות. קצת ניהול, קצת כלכלה, קצת משפטים, קצת מדע המדינה, קצת הנדסת תעשייה וניהול. זאת אומרת, להבין תהליכים, לפרק אותם. מה שאנחנו מביאים במדיניות רגולציה זה כמה דברים מהעולמות האלה. אחד, ניתוח כלכלי של כל מיני סוגיות, של כל מיני החלטות. זאת אומרת, להבין רגע מה היו המשמעויות הכלכליות של החלטה, להבין מה התמריצים של שחקנים שונים, למשל מה התמריצים כשאני עושה, קובע איזשהו חוק, מה התמריצים של העסקים, מה התמריצים של האזרחים, האם יש תמריץ לעבריינים, להפר את ההוראות או לא, כל מיני דברים כאלה. אנחנו גם מבינים משפטים, זאת אומרת, מבינים את המערכת של עכשיו לקבוע חוק או תקנה או נועל, לאן זה צריך ללכת. אנחנו לא יועצים משפטיים, אנחנו לא נותנים חוות דעת משפטית, אבל אנחנו יודעים קצת להתמצא בתוך העולם הזה. אבל יש לנו בעיקר יכולות בעולם הפוליסי מייקינג, זאת אומרת, אנחנו מכירים את הכלים השונים שיש לקבל החלטות, ואיך לבחון חלופות, למשל, ואיזה מודלים של רגולציה יש. כי זה שאתה רגולטור בתחום מסוים לא אומר שאתה מכיר את כל המודלים, את כל הכלים הרגולטוריים שעומדים לרשותך. אז אנחנו בעצם העזר כנגדו, אנחנו, תקרא לזה, העדשה הרחבה של רגולטור ומסייעים לו.
אתה יכול לתת איזה דוגמה, נגיד, מהסתכלות, נגיד, צרה של רגולטור כלשהו באיזשהו תחום, שאם לא היה לו את הכלים שאתה מביא לשולחן, הוא בעצם יקבל החלטות פחות טובות לציבור.
כן, בטח. אני לא אנקוב בשם, אבל אני אתן משהו שקורה המון בישיבות שלנו. אנחנו יושבים עם רגולטור, והוא אומר, תשמע, המערכת שלי לא יעילה, אני גם לא מצליח להשיג את התוצאות, וזה גם שואב לי את כוח האדם בצורה בלתי רגילה.
כלומר, זה בא ממנו.
כן, כן.
מהרגולטור עצמו אומר, אני מרגיש שאני עושה משהו לא טוב.
כן, והוא גם יודע להגיד, תשמע, אני מקבל המון ריג'קטים מהציבור, אני מקבל ביקורת. גם צריך להגיד, רגע, אני פותח סוגריים, אנשים לא מפגרים. אנשים בממשלה לא מפגרים, אנשים לא רשעים. לפעמים אנחנו לכודים באיזושהי מערכת של אילוצים ושל תמריצים. אז בא לנו רגולטור כזה ואומר, תשמע, משהו לא עובד, מה אני אעשה? אני מחלק רישיונות, וזה לא עובד. אנחנו אומרים לו, אולי תשנה את השיטה, תדרוש משהו אחר. אז אומר, מה זאת אומרת? אז התשובה היא בדרך כלל שאני אומר, זה, כך תשתמש בכלי רגולטור אחר. ותמיד אני מקבל את אותה תשובה מהרגולטור, יגיד לי, מה זאת אומרת? מה יש לי חוץ מרישיונות? אבל לרגולטור יש המון המון כלים חוץ מרישיונות.
ואפילו נראה לי המאזינים שלנו לא יודעים מה זה רישיונות.
נכון. אבל נכנס לזה עוד שנייה, אני רק אומר, הרגולטור, הבן אדם שמייצר רגולציה, לא מכיר את כל ארגז הכלים שלו. עכשיו, זה נשמע מאוד מפתיע, אבל תחשוב על נגר שלא יודע שיש לו בארגז הכלים פטיש ומסור ומברג. אז רגולטור מכיר כלי אחד. רוב הרגולטורים מכירים כלי אחד, כי זה הכלי ששימש את היחידה שלהם. וכאילו השקענו בלפתח את הידע ולפתח את המיומנות.
ובעצם כל הפרויקט שאתה חלק ממנו, שהוא בא בסוף ממשרד ראש הממשלה, הוא פרויקט של טיוב רגולציה, ואם אני מבין נכון, הוא התחיל כתוצאה מדוחות פחות טובים שקיבלנו מדוינג ביזנס של הבנק הבינלאומי, סליחה, של הבנק העולמי, ובעצם שדרגו אותנו במקום מאוד נמוך במדיניות רגולציה, ובכלל בטיב הרגולציה וביעילות שלה.
כן, אז לעולם הזה קוראים מדיניות רגולציה, בעולם רגולטורי פוליסי, והבנק העולמי ודוינג ביזנס וכל הדברים האלה, זה היה פוש, אבל האמת יש שני גורמים מרכזיים שדחפו את ישראל לתוך הסיפור הזה. דבר אחד זה ההצטרפות של ישראל ל-OECD. ישראל הצטרפה באמצע שנות 2010 ל-OECD, אבל זה לא קורה ביום אחד. בעצם יש כל מיני ועדות מקצועיות ב-OECD. ה-OECD זה כמו האום של הדרג המקצועי, אם תרצו. ומה שקרה שם זה ששנים שישראל רצתה, הגישה את הבקשה וניהלה מסע ומתן, אז ה-OECD אמר, אין בעיה, אלה הדרישות שאת צריכה לעמוד בהן כדי להצטרף. אחת הדרישות הייתה לאמץ מערכת של מדיניות רגולציה, לאמץ שיטה מסודרת לקבלת החלטות ברגולציה, זה נקרא רגולציה חכמה, באנגלית RIA, RIA. אז זה דבר אחד, זאת אומרת, ישראל נדרשה לעשות את הדברים האלה, והתחייבנו לאמץ את הדברים האלה איקס זמן אחרי ההצטרפות ל-OECD. דבר אחר הייתה ועדת טרכטנברג, שכולם מכירים, 2011, ושם הוועדה זיהתה כמה גורמים ליוקר המחיה, והדבר הכי גדול והכי עמום שהיא זיהתה, היא אמרה הרגולציה, בתור איזה ענן כללי כזה. וכשהוועדה פירקה את זה, אז היא דיברה על חסמי יבוא, והיא דיברה על בירוקרטיה שמכבידה על עסקים, דיברה על איך רגולציה ממש הורגת עסקים קטנים. אז שני הדברים האלה, ה-OECD בחוץ, וועדת טרכטנברג שהקפיץ את זה עוד פעם לקדמת הבמה ב-2011, שמה את זה על השולחן, ואז הממשלה יצרה מדיניות רגולציה.
האמת ככה, מהניסיון המשפטי האישי שלי, זכיתי לעבוד בפירמת עורכי דין מאוד גדולה, ואחר כך גם זכיתי בתור עורך דין פרטי שעזבתי את הפירמה הזאת ללוות עסקים קטנים. וראיתי את ההבדל הגדול שבין עסק גדול, נגיד כמו אחד הלקוחות שהיה לי, שהיה התאחדות של הרבה מאוד עסקים, שמגלגלת, אני חושב, מחזור של מיליארדים, והתנהלה מול המשרד הגדול שעבדתי בו, בעצם באופן שוטף, כמעט יום-יום קיבלתי טלפון מאותה התאחדות עסקים, וידע לטפל בדברים מאוד טוב, לעומת העסק הקטן שאני עורך דין שלו כיום, והוא מתקשר אליי פעם בכמה שבועות, וכל פעם זה, הוא לא באיזשהו לופ מקצועי, והוא פעם לא מבין את הסוגיות המשפטיות שעומדות לנגדו, והוא מפסיד הרבה מאוד כספים. ובעצם, אני חושב שלגופים גדולים, וגם במוכח באופן מחקרי, הרבה יותר קל להתנהל מול רגולציה מאשר בעצם עסקים קטנים.
כן, ממש, יש מחקרים כאלה של האיחוד האירופי שמראים פשוט את העלות, ואומרים שהעלות פר איקס דולר של הכנסה יורדת משמעותית ככל שהגוף יותר גדול. זאת אומרת, עסק של 10 עובדים הוא נושא בעלות יחסית משהו כמו פי אלף מ-10 עסק של 100 עובדים. עכשיו, איך זה יכול להיות? עסק של 100 עובדים כנראה יש לו יותר ממשקים, יותר משרדי ממשלה, אבל אתה פשוט, מה שאתה קורא זה כשאתה עסק גדול, אתה לא צריך להיות מאוד גדול. 30-40 עובדים, אתה פשוט שם עובד שחצי מהזמן, כל הזמן שלו, הוא מתנהל מול הרגולטורים. הוא מכין להם מסמכים לאישור, ואת התוויות, והוא מגיש להם דיווחים, וזה עבודה, אז הוא נותן לך שקט. עסק קטן, תחשוב שאתה מקים עכשיו, לא יודע, פיצוצייה. אתה צריך גם לטפל בספקים, וגם לעמוד בקופה, וגם את השירות הלקוחות, וגם לענות על שאלות, וגם אתה צריך להגיש דיווחים, ולסמן את המחירים, ולשנות את ה... זה מלא מלא עבודה.
אז לפני שנדבר רגע על המדיניות, נראה שאם אתה תצליח, אז בעצם עסקים גדולים מאוד יתנגדו לדבר הזה. מאוד יתנגדו לזה שהרגולציה היא יותר פשוטה, יותר נגישה. בעצם, אפשר להגיד, העבודה שלך, או העבודה שהתחילה ממשרד ראש הממשלה, או משרד האוצר, שבעצם דחפה ל-RIA, לרגולציה חכמה, היא בעצם מדיניות שהעסקים הגדולים לא בדיוק מתים עליה.
רציתי להציע לכם להפיק סיפור חיים מרגש לסבא וסבתא. אז אם אתם גם רוצים להפיק תוך זמן ממש קצר סיפור חיים שכולל את כל החיים מלידה ועד זקנה, ולשמור את כל הסיפורים הכי טובים של סבא וסבתא כדי שלא ילכו לאיבוד, תפנו אליי 0505-77-0586 ותקבלו הצעת מחיר. להתראות.
אני חושב שאם היינו מאוד צינים היינו אומרים את זה, אבל אני יכול לספר לך מהפרקטיקה תכלס, שמאחר שגם עסקים גדולים הרגולציה מאוד מקשה עליהם ומאוד חונקת אותם, אז באופן נקרא לזה כמעט גורף, כולם רוצים רגולציה יותר איכותית, כולם רוצים לבטל הוראות מיותרות שלא יטרטרו אותם, שתטפל במסוכנים יותר, ולא בכך בגדולים או בקטנים. יש שחקנים בשווקים מסוימים שהרגולציה ממש נותנת להם מונופול, נקרא לזה. כי הרגולציה דה פקטו מחסלת את כל המתחרים, ובמצב כזה יכול להיות שבאמת אם אתה שחקן שניים שמאוד מאוד נהנה מהרגולציה, אבל אני חושב שזה החריג. בדרך כלל גם הגדולים מאוד סובלים. תסתכל על תנובה, מאוד סובלת מהרגולציה, עושה מאוד סובלת, הבנקים מאוד, מאוד, הרגולציה מאוד מכבידה עליהם. אז יש לך, אתה נהנה במידה מסוימת, אפשר להגיד, אבל אתה גם סובל מאוד מרגולציה לא איכותית.
אז בעצם אפשר להגיד שהתחום הרגולציה כל כך בוער, כי בחברה הישראלית, אני מרגיש לפחות מבחינה ציבורית, אנחנו רואים שאחרי כל אסון, אחרי כל פשלה, אחרי כל, אפילו אם נגיד רק שניים או רק שלושה אנשים נפגעו בצורה חמורה, ולא רק, אבל ישר קוראים לזה אסון, וישר מנסים לבוא ולשאול מי יטפל בזה, מי היה אחראי, פשלה של מי זאת הייתה. אנחנו רואים את זה גם בהצפות עכשיו, שבאמת גרמו לנזקים, אני מאמין, בהרבה מאוד מיליונים, ובאמת נהרגו שני אנשים, שאלו מי עשה את הפשלה הזאת שהובילה לשיטפונות האלה. ובכלל בחברה הישראלית אני חושב יש לנו נטייה, אולי נטייה יהודית הלכתית כזאת, שהכל יהיה מוסדר, שיהיה חוק לכל דבר, כמו שבהלכה יש חוק שאומר איזה נעל צריך לשים ראשון בבוקר, אז הבאנו את הנטייה הזאת אלינו גם למגזר הציבורי. ובעצם איך הרגולציה עובדת, איך היא מתנהלת, ומה הכלים שיש לרגולטור חכם או אפילו רגולטור טיפש בשביל לטפל בבעיות.
בוא רגע נתייחס לנקודה, נתעכב על הנקודה שלך של נקרא לזה שנאת הסיכון, ולמה אנחנו כל כך אוהבים שאומרים לנו מה לעשות. אז רק בקשר לנקודה היהודית, יש סטנדאפ מעולה של בחור שאומר, למה טוב שביהדות אין קריסמס? הוא אומר שאם היה בהלכה קריסמס, אז היה עכשיו כלל הגובה של העץ, ובאיזה יום צריך לכרות אותו, ואיך מקשטים אותו. וזה נכון, יש לנו איזו נטייה לקבוע עוד ועוד ועוד הוראות, והספרים מתארחים. אבל למה זה קורה? אנחנו רוצים להרגיש בטוחים. אנחנו מפחדים. העולם הוא מקום מפחיד, ודברים רעים קורים. ורגולציה היא כלי שאמור לנהל את הסיכונים, לצמצם אותם. אז לכאורה, כשאני קובע כלל על איכות המים, על בטיחות באש, על הצפות, על פעוטונים, אני מצמצם את הסיכון, אני שומר עליך. זה המטרה, כן? בגדול, מה שאנחנו עושים ברגולציה, מה שרגולטורים רוצים, אנחנו רוצים להגן עליך, אנחנו רוצים לשמור עליך. ולכן רגולציה היא נוסחת בנו תחושת ביטחון, אנחנו רוצים יותר רגולציה. והריצה שלנו היא לכיוון של יותר רגולציה. עכשיו, אני לא נגד יותר או נגד פחות, זה עניין של האיכות, ואם צריך אותה שם או לא, ואם עושה את העבודה. אבל זה קודם כל המקום שבו אנחנו מונחים, כבן אדם.
אתה יכול להדגיב סתם, כי כשאתה מדבר על איכות וזה, אז אני חושב שיש אנשים שבכלל לא מכירים את העולם הזה, מעולם לא ניהלו עסק קטן. מי שניהל עסק קטן בטח ככה יודע קצת את המדיניות, איך זה להתנהל בטופסולוגיה מול המדינה.
נראה לי הדוגמה הכי פשוטה זה באמת לדבר על טופסולוגיה. נגיד אני צריך ממך, אני איזשהו משרד ממשלתי, ואני צריך ממך כל מיני פרטים. אני צריך את האישור חשבון שלך, ואני צריך כמה אתה מכניס, ואת הגודל ומטרז של העסק, וגם אני צריך את פרטים מזהים, כן? מספר תעודת זהות, והחטא פי וכאלה. אני יכול לפזר את הפרטי מידע האלה שאני צריך שתגיש לי, זה יכול להיות על עמוד אחד, זה יכול להיות על שלושה עמודים, זה יכול להיות על ארבעה תפסים שונים, וזה יכול להיות ארבעה תפסים שאתה מגיש לי כל אחד בזמן אחר, ואולי כל אחד, ופה אתה צריך עורך חשבון, ופה אתה צריך עורך דין, למרות שמספיק אחד מהם, אבל בגלל שפיצלתי זה כבר מתחיל להשתכפל. אז זה בדיוק העניין, האם אתה פוגש אותי פעם אחת, או שאתה פוגש אותי 10 פעמים. אני רוצה לספר לך דווקא סיפור על בירוקרטיה פנים ממשלתית. כשאתה מגיע לעבוד בתוך הממשלה, אתה צריך להגיש ימבה של תפסים כדי להיכנס.
זה משהו כמו לפעמים 70-80 עמודים.
אני הגשתי, אני חושב משהו כמו, אני סרקתי אותם כדי שיהיה לי גיבוי, יצא לי איזה 80 או 90 עמודים, כולל שיעור לימודים ושחרור בצהל וכל מיני
ואתה
כאלה.
ואתה יודע שיהיה גם סבב בית. אתה יודע, זה כאילו נכון. זה ברור לך שיחזירו לך, נגיד, 10% מהתפסים האלה, ויגיד לך, פה לא חתמת בתחתית העמוד בראשי תיבות, וכאן לא צירפת צילום מקורי של תעודת זהות, נאמן למקור, אלא רק צילום...
בדיוק, זה לא צבעוני, זה לא זה. אגב, הנה, אתה רוצה לדבר על איכות? אם המערכת נותנת ריג'קטים, זה כשלעצמו אחוז ריג'קטים גבוה, זה ציון עניות למערכת. בדרך כלל כשמערכת מגישים בקשות ואנחנו מוצאים הרבה ריג'קטים, אנחנו אומרים, הנה, אנשים לא יודעים להגיש את התפסים, זה לא טוב, מזל שבדקתי את התפסים כי הם מגישים לא טוב. לא. אם הרבה, אחוז גבוה, מהאנשים מגישים דברים לא תקינים, זה בעיה שלי. אולי אני דורש דברים לא הגיונים, אולי אני לא עקבי, אולי אני לא ברור, וזה קורה המון. אני רואה תהליכי רישוי שיש ועדה שדוחה 50% מהבקשות כי התפסים לא כמו שצריך. והם אומרים, מה אתה רוצה? החברות לא בסדר. אבל אם מסתכלים על זה רגע long run, כל פעם אני דן, 50% מהזמן שלי, הוא בעצם הולך לרק על דברים, על תיקים שהם לא מספיק בשלים, זה בעיה שלי, אני לא בסדר, הדרישות שלי לא בסדר. אז זה איכות לא טובה. ויכול להיות שכל הפרטים האלה צריכים אותם. ויכול להיות שחשוב שאני רשה את אותם עסקים. יכול להיות שזה נורא מסוכן באמת, ואני עושה עבודה טובה. אבל אם אני מטרטר את האנשים, סתם אני מבזבז בדרך כלל גם זמן לי, וגם זמן לציבור שמולו אני עובד. אז זה איכות לא טובה.
ואיך משפרים את הדבר הזה?
וואו, אז בגדול, אם צריך רגע להגיד במשפט רגע, מה זה רגולציה טובה, מה זה גם ניהול סיכונים טוב, זה שני דברים. אחד זה להתאים לבעיה, פתרון שמתאים לה, ושתיים להיות פרופורציונליים בכמה חזק אני נכנס וכמה רחוק אני הולך. וגם פה צריך להבין רגע את הבעיה. כי יש מקומות בממשלה שאוהבים המון חובות דיווח. וכשהם מסתכלים על זה, הם פשוט אומרים, יצא לי רעיין ככה רגולטורים, ואומרים לי, תשמע, הפוקחים משגעים אותי, כל הזמן שולחים לי דברים, כל הזמן שולחים לי תפסים, מה קורה? ואז אני מסתכל, ואני אומר, תראה, אתה דרשת מהם לדווח לך כשמשתנה לוח השידורים, אתה דרשת לדווח להם כשהם משווקים לעסק חדש, כשהם פותחים מחסן חדש, לא משנה, כל אחד והסוג שלו. ואז בעצם רואים שהרגולטור הציב המון המון דרישות דיווח, אבל הוא מרגיש מותקף על ידי המפוקחים שמשגעים אותו בדיווחים. אז לפעמים הבעיה היא שפשוט קבעת הכללים שאתה לא באמת רוצה אותם, או שקבעו אותם בעבר וכבר צריך להדכן אותם. זה אזור אחד. אזור אחר זה נגיד שאני משתמש בכלי הלא מתאים. בואו נדבר רגע על קצת ארגז הכלים שיש לרגולטור. בגדול אפשר להגיד שיש שלוש משפחות של כלים. יש דבר שנקרא אישורים מראש, זאת אומרת אני בודק אותך מראש ואז אומר לך שאתה יכול לעשות משהו.
לדוגמה?
נגיד רישיון עסק. אתה לא יכול להקים עסקים הרבה מאוד סוגים, אם לא בדקתי מראש, אמרתי לך, אוקיי, בסדר, צא לדרך.
כלומר, שכרתי, נגיד, אני רוצה עכשיו לפתוח בית קפה, שכרתי מקום שעל פי דיני תכנון ובנייה הוא מתאים לבית קפה, הוא מתאים לעסק מהסוג הזה. התחלתי לשפץ אותו, סליחה, הגשתי תוכניות, התחלתי לשפץ על פי התוכניות שקיבלו אישור מאישור עקרוני מהעירייה או ממשרד הבריאות או מכיבוי אש או מכל הגורמים גם יחד. שיפצתי ואחר כך, אחרי שכבר עשיתי את הכל, הוא בא שוב לבדוק שהדבר תקין.
כן, אגב, כזה מלשים לב מה יש לנו פה. תראה כמה העולם של הרגולציה הוא גדול, ורגע, בוא נפרק את זה, כן? יש לנו את הרגולציה של תכנון ובנייה, שאתה דיברת עליה. על אישורים, שמה
לבנות. שאני לא יכול לקחת דירה ולהפוך אותה לבית קפה.
כי יש שימושים שמוגדרים בטאבה, ואתה צריך אישורים ושימוש חורג, וכל העולם של תכנון ובנייה, שבכלל, מה יכול לעמוד שם? רעיונית, איזה בניין מותר לבנות, או מה מותר להפעיל שם? זה אחלה. עכשיו אני רוצה לדבר על רישוי עסקים. מותר לפי הטאבה, לפי התוכניות של תכנון ובנייה, מותר להפעיל שם בית קפה. וגם עשית השיפוץ, ומותר היה לך לעשות את השיפוץ. מעולה, אחר יש לך מקום ריק לבית קפה. דלפקים, הכל בסדר, אסור לך להפעיל את בית הקפה. אתה חייב לקבל ממני רישיון עסק. רישיון עסק הוא סגה שלמה, הוא גם מול אגף רישוי עסקים של הרשות המקומית ועוד משרדי הממשלה. אבל נחזור רגע לנקודה שלנו. מהכפילות הזאת של תכנון ובנייה ורישוי עסקים, בשני המקרים אסור לך לעשות את הפעולה שאתה רוצה, אם לא קיבלת ממני אישור מראש.
כלומר, ההפעלה של הבית קפה לציבור אסורה לפני קבלת איזשהו מסמך מהממשלה.
כן, אגב, גם בתכנון ובנייה אסור לך לבנות, אסור לך לשפץ, אסור לך להרחיב את המבנה אם אין לך היתר בנייה. אז אלה שני מקרים, שזה לא שאני אומר לך, כך תתנהג, ככה זה בסדר, וכל עוד מתנהג לך זה לא תיכנס לכלא, לא. אסור לך להתחיל לעבוד.
ואישור מראש, באופן כללי ככה שנדע, זאת המדיניות הכי אגרסיבית, או הכי קפדנית, או שהכי עוקבת אחרי המפוקח, ובעצם מצמצמת את החופש שלו למינימום.
נכון, היא מצמצמת את החופש, כי בעצם מה שאנחנו אומרים במשטר של אישורים מראש, זה שברירת המחדל היא שאסור. כולנו רגילים שאנחנו אומרים, שאומרים לנו בתור ילדים, אתה חי במדינה חופשית. אז במשטר של אישורים מראש לא, במשטר של אישורים מראש, הכלל הוא שאסור לך להקים עסקים בישראל, ואסור לך לבנות בישראל. גם אם הקרקע היא שלך, 100% שלך למהדרין, אסור לך לבנות עליה. אסור לך להיאבל לישראל. אסור לך, כאילו יש מיליון דברים בישראל שאסור לך לנהוג בישראל, אתה יודע? חוק בישראל ממש אסור לך לנהוג. אלא אם תבוא אליי, ותעשה את כל התהליך שאני הגדרתי, תוכיח לי לסביעות רצוני כל הדברים שאני רוצה לבדוק, ואז אני אתן לך מסמך מסוים שקוראים לו רישיון או היתר, ורק אז מותר לך לנהוג או לבנות או להקים עסק. עכשיו יכול להיות שאתה נוהג, אחלה. יכול להיות שהעסק שלך עומד בכל הדרישות, יכול להיות שהמבנה, אתה תבנה בדיוק לפי מה שאני רוצה. זה בכלל לא משנה. אם אין לך את האישור הזה מראש, את הרישיון, את היתר, אז אסור לך. זאת אומרת, זה עניין טכני אם אתה עומד במהות של הדרישות. מה שחשוב זה שאני אמרתי לך...
היי חברים, מה שלומכם? רציתי לספר לכם קצת על הפודקאסט הזה, על המשמעות שאתם מקשיבים לו. אני כבר מעל 3 שנים מקליט, 2 פרקים בשבוע, מעל 250 פרקים, ומנסה להביא לכם את מיטב המוחות, אבל מה לעשות? צריך גם להתפרנס ממשהו. אני מאוד אשמח אם מי שיאזין לפודקאסט ונהנה ממנו, יתרום בין מנת פלאפל, מנת שווארמה, או כל דבר כזה או אחר, עדיף בהוראת קבע חודשית, יש לנו גם פודקאסט למנויים בלבד, למי שתורם לנו כספים, על המשמעות פלוס, שבו יש כבר מעל 60 פרקים שזמינים רק למנויים. אז הצטרפו אלינו לעל המשמעות פלוס, ותעזרו לי ממש להמשיך בעבודה שלי בשבילכם. תודה.
מותר.
ולפני שנעבור לכלי הבא, מתי המקרים שכן כדאי להשתמש באישור מראש? מתי הפעמים שהכלי הזה הוא כלי מתאים, הוא כלי באמת רלוונטי, שאנחנו אומרים שלכולי אלמה, גם מימין וגם משמאל, גם המקומות שהם בעד יותר רגולציה וגם המקומות שהם בעד פחות רגולציה, מתי כולם מסכימים שאישור מראש זה דבר ראוי ונכון?
אז אני חושב שהגדרת את השאלה בצורה מצוינת, מתי זה מתאים? יש איזו אמונה תפלה שבגלל שיודעים שאישורים מראש, זאת אומרת רישיון או היתר או אישור מקדים, בגלל שהם נורא נורא אגרסיביים, אז צריך להשתמש בהם כשהסיכון גדול. ואז אומרים, מה, סיכון למזון זה סיכון גדול, סיכון למים סיכון גדול.
אבל צריך לחשב גם את ההסתברות.
כן, אבל יותר מזה, זה בכלל לא רלוונטי גודל הסיכון. כי תחשוב על זה רגע, אתה משתמש בוא נדבר רגע על ארגז כלים, אתה משתמש במברג לברגים, אתה לא משתמש במברג כדי לנסר, לא משנה כמה גדול העץ שאתה רוצה לנסר.
אז בוא תן שוב שתי דוגמאות. אחד שהסיכון מאוד גבוה, וגם ההסתברות יחסית גבוהה, ובכל זאת אולי לא כדאי להשתמש באישור מראש.
אז אני חושב, אני רק אגיד מה הכלל, אישור מראש הוא טוב כשהסיכון, אפשר לבדוק את זה מראש. אני יודע שזה נשמע סופר סופר obvious, אבל אישור מראש בעצם אני בודק אותך לפני שאתה מתחיל את הפעילות, ואז אני אומר לך, מותר לך. אם הדברים המסוכנים, אני יכול לגלות אותם מראש, אני יכול לסנן מראש, אז זה מתאים. אם לא, אז לא. למשל, בוא נדבר על נהיגה, אוקיי? נהיגה זה דבר שכולנו מבינים. אם אני רוצה לדעת שאתה יודע להפעיל רכב, ואתה יודע את חוקי התנועה, אז אני אתן לך רישיון נהיגה על בסיס הדברים האלה, נכון? תיאוריה, אנחנו בודקים שאתה יודע, מבחן וטסט, מבחן שליטה, אני רואה שאתה יודע שאתה תפעיל רכב, מעולה. אבל בוא נדבר על הסיכון למשל שאתה תנהג בשכרות, או שתיסע באור אדום, או שתדבר בטלפון, או שתרדם על ההגה. אין שום דבר שאני יכול לעשות בטסט שאתה עושה בגיל 18, כדי שיבדוק שאתה בגיל 25 או בגיל 30 לא תשתה ותנהג או תדבר בטלפון.
זאת אומרת שאם אני רוצה להילחם בבעיית השכרות, אז לבוא ולפקח קצת יותר טוב או הרבה יותר בקפדנות על מתן רישיונות נהיגה מראש, זה לא הכלי המתאים להילחם בשכרות.
בדיוק, זה בכלל לא רלוונטי. אם הסיכון, אם זה סיכון שאני לא יכול לבדוק אותו מראש, אז הכלי של אישור מראש פשוט לא יעזור לי. אני יכול לעשות מלא טסטים. ובוא נרגע נגיד את זה, אם אפשר היה בשלב הטסטים לנסנן את כל האנשים של שכרות ושל התפרעות על הכביש ושל עקיפה מסוכנת, אז בוא, אפשר לסגור את משטרת התנועה. אבל עובדה זה לא ככה, יש סיכונים שאפשר לבדוק אותם מראש, יש סיכונים שמתגלים רק בדיעבד, אי אפשר לראות אותם לפני שאתה פותח את העסק או לפני שאתה מתחיל לנהוג. אז זה דוגמה לזה שאנחנו יודעים, תאונות דרכים, מתים לנו 300 איש בשנה, וואחד סיכון. אבל זה פשוט לא רלוונטי, הסיכון הזה של נהיגה בשכרות למשל, כן? אותו דבר למשל, אם תחשוב על פעוטונים, היה סיפור כזה בשנים האחרונות. אז אם אתה רוצה לדבר על הבטיחות של המתקנים, שהם לא חלודים, שאין מקומות שהראש של הילד יכול להתעקע בין שני סורגים, זה מצוין, זה אפשר לעשות אישור מראש, אתה יכול לבדוק את הפעוטון לפני שנותן לו את האישור לפעול, נגיד בתחילת השנה או כל תקופה מסוימת. אבל אם אתה מפחד למשל שהמטפלת תתעלל בתינוקות, אתה לא יכול לבדוק את זה מראש. אתה לא יכול להגיד, בעוד 5 שנים המטפל הזאת לא תישן טוב בלילה, יקפוץ לאיזה פיוז, אני לא יודע מה הסיפור שלה.
אבל מצד שני, אנשים יגידו, במקום שבו יש הכשרה מסודרת להיות מטפלת, אז אני מרגיש שאני ישן יותר בטוח בלילה, כי היא עברה איזושהי סדנה, איזשהו קורס, אולי אפילו יש לה קורס אקדמי, אולי אפילו יש לה הכשרה אקדמית לטפל בפעוטות, מאשר במקום שמרגיש לציבור שהוא פרוץ.
אז ופה אנחנו צריכים לעשות ההבחנה. אם יש סדנאות ויש הכשרות, אני לא מומחה לגיל הרך, אם יש הכשרות, סדנאות, כלים שיכולים לעזור לאותה מטפלת, להגיב יותר טוב לעומס, וזו עבודה מאוד שוחקת, כן, זה צריך לקחת, להגיד תודה לכל המטפלות האלה.
ההורים בינינו, האמת היא שהגיל הממוצע של הפודקאסט הוא ככה 30, אז אני מאמין שרוב המאזינים זה הורים ויודעים כמה זה יכול להיות שוחק.
בדיוק. אז צריך להסתכל על ההכשרה ולהגיד, האם ההכשרה הזאת עוזרת למטפלת שלא לא, לא ברגע אחד תתהפך ותנהג באלימות כלפי ילד? מעולה, אז בוא נדרוש את ההכשרה הזאת מראש, אם זה יכול לפתור את הבעיה. אבל אם זה לא, אז לא צריך אישורים מראש. והפוינטה היא כזאת, זה שזה גורם לי להרגיש יותר טוב, זה לא סיבה מספיק טובה אם זה לא פותר את הבעיה. הרבה פעמים אנחנו מקבלים תחושה של שליטה, וזה מרגיע אותנו, ואני ישן יותר טוב כמו שאתה אומר. אבל פה אנחנו צריכים לעשות את ההפרדה בין הפסיכולוגיה הזאת של עשיתי משהו, דרשתי משהו, אז זה מרגיע אותי. אבל בינינו רגע, הורים או אנשים שעולים על הכביש או אנשים שאוכלים במסעדות, אם אני אעשה דברים שגורמים לי להרגיש יותר טוב, אבל לא משפרים את הבטיחות שלכם, אז בעצם אני סוגר לעצמי פינה. אני במידה מסוימת מקסטח את עצמי פסיכולוגית ואני לא שומר עליכם. והמטרה היא לעשות משהו שהוא באמת עוזר ולא רק גורם לי לתחושה טובה.
כאן בעצם בשלב הזה של השיחה שלנו עולה שאלה דמוקרטית. בעצם הציבור הרבה פעמים לא מצביע על פי סטנדרטים מקצועיים, או על פי מה שבאמת יטיב איתו. יכול להיות שיש מחקרים על מחקרים שמראים שמדיניות באיזשהו כיוון יכולה ממש להטיב עם הציבור, אבל מכיוון הציבור לא מכיר מבחינה מקצועית את כל סוגי הדברים, כל סוגי הרגולציות, וגם בכלכלה הוא לא ממש מבין, יוצא שהציבור מצביע אולי לאותם פוליטיקאים שמקדמים את הדברים הרגשיים האלה, שהם אכפתניקים, שהם גורמים לציבור לדעת שיש מישהו שאכפת לו ממנו ושדואג לציבור, אבל הוא לא מצביע בעד מישהו שידאוג לזה שאנשים שפועלים בשכל יבואו ויובילו מדיניות חכמה. מצד שני, מדיניות חכמה מלמעלה למטה זו הדמוקרטי. אז אנחנו פה באיזשהו מין, נקרא לזה מלכוד בין הדמוקרטיה שהיא פועלת יותר על פי רגש, יותר על פי תחושות של ההמון, לבין נקרא לזה התחום של המדיניות ושל התהליך הנכון ושל השקילה הנכונה של חלופות.
לגמרי, ותשמע, אנחנו פה במתח מאוד גדול, כי מצד אחד אני הרבה פעמים אומר, זה שהציבור אמר משהו, זה לא אומר שזה בהכרח נכון, אנחנו לא במשחק פופולריות של אם יש צעקה ציבורית, אז צריך לעשות את זה אחד לאחד. כי אז גם לא היינו צריכים אנשי מקצוע בממשלה, היינו פשוט עושים משאל עם כל דבר, או הצבעה כמו בשיעור חברה. אנחנו רוצים אנשי מקצוע, אתה רוצה להגדיר למשל איזה בידוד צריך למכשירי חשמל כדי שאנשים לא יתחשמלו, ואתה חושב כאדם פרטי שזה מספיק סנטימטר, ואני חושב שצריך מילימטר, לא רלוונטי, אני לא רוצה שישאלו אותי על הדברים האלה, כן? אני רוצה שבסוף יקבלו, גם מי ישאלו אותי, שיקבלו החלטות מקצועיות. מצד שני, באמת יש פה עניין של איפה אתה מפסיק לשאול את הציבור. ואני אומר לך, אני חי את המתח הזה כל הזמן, שאתה אומר שיתוף ציבור, מדבר עם הציבור. החלטה נשארת אצלך, מקבל ההחלטות הממשלתי. תחשב בציבור, תקשיב לו. תהיה גם אמפתי, אם עסקים אומרים לך, זה נורא יקר לנו, אל תגיד, הם גנבים ושקרנים, ורק אכפת להם כסף, ולא אכפת להם מהבריאות. צריך פה איזה איזון עדין בין הדברים. אבל אתה יודע, יש משהו יותר עמוק בעיניי, בנוגע לאיך הציבור, מה הציבור רוצה ומה הציבור מבקש. וזה אגב קורה ציבור, זה קורה גם בתקשורת, זה קורה בפוליטיקה. לא כי הפוליטיקה והתקשורת מתנהגת אחרת, אלא דווקא כי כולנו בני אדם ולכולנו יש את הנטיות. הזכר את הסיפור הזה של שני אנשים שטבעו במעלית בשיטפונות לפני בדצמבר, נכון? דצמבר 19. אז בואו נדבר על זה. כי אני העברתי שלושה ימים אחר כך, סדנה לבחירים בשירות הציבורי, ודיברנו על ניהול, סדנה על ניהול סיכונים, ואמרו לי, ומה אתה עושה עם כזה סיכון ששני אנשים מתים? אז שאלתי את מי ששאלת השאלה, תגיד, אחת כמה זמן יש לנו כזה שיטפון שבאמת אנשים נספים בו? אז מה בערך 10 שנים? אמרתי לו, אוקיי, אחלה. שני אנשים ב10 שנים, זה המספר. אוקיי. בוא נדבר קצת על נתונים אחרים. אתה יודע שכל שנה, בין 5,000 ל-6,000 איש מתים בבתי חולים בישראל, מתים, כתוצאה מזיהום נרכש. אתה נכנס עם שבר ברגל נניח, אתה חוטף שם איזה שפעת או משהו, ואתה חולה בשפעת, לא הגעת עם המחלה הזאת מהבית, ונדבקת בזה בגלל בית החולים, ועכשיו אתה, יש אנשים שחושבים איזה סיבוך ומתים. אז יש לנו בין 5,000 ל-6,000 כאלה. אז אנחנו אומרים, זה סיכון די משמעותי, 6,000 איש מתים כל שנה. בתאונות דרכים מתים לנו בערך 300 איש כל שנה. ב-2019, 349 איש נרגים, יש לנו 10,000-20,000 של אנשים שהם פצועים בתאונות בנייה, עשרות אנשים מתים כל שנה. אבל איכשהו, כשאני מדבר על סיכונים ציבוריים, אנשים מאוד אינטליגנטיים, אנשים אחרים, גם בתוך הממשלה, גם בחוץ, ידברו איתי על שני אנשים שמתים בשיטפון פעם ב10 שנים. עכשיו, כל אדם וכל חיים וכל תמותה זה עולם ומלואו, אני לא מזלזל. אבל באמת הדיון צריך להיות על שני אנשים ב10 שנים, לא על 6,000 איש כל שנה. את מי אנחנו רוצים להציל? על מי אנחנו רוצים לקיים דיון? עכשיו אנחנו אחר הולכים להשקיע כסף או זמן של הממשלה, ולייצר תוכנית ממשלתית שתציל אנשים.
איך הקשר הזה נקרא?
זה, הקשר הזה, זה בעצם, יש פה שני קשרים.
זה התיאת הבולטות.
זה התיאת הבולטות, קודם כל. כן. כשאני מתרגל למשהו, אז אני כבר לא מתרשם.
כלומר, תאונות דרכים לעומת תאונות מטוס. זה ככה הדוגמה
שבדרך כלל נותנים. זה הדבר הקלאסי, בדיוק. מטוסים זה סופר בטוח. בגדול, מחר לעבודה, טוסו במטוס. אל תיסו במכונית, זה נורא מסוכן. יש מחקר של ארצות הברית שהם עשו השוואה בפרמטרים של הרבה מדינות בעולם, על כמה בנסיעה ברכב מול נסיעה במטוס, מה רמת הסיכון.
לא פר קילומטר, אלא...
פר קילומטר. פר קילומטר, בהנחה שזה טיסה של אמרה אחת ונחיתה אחת, זאת אומרת, בלי קונקשנים.
לא פר זמן.
לא פר זמן. אבל טיסה בינלאומית. אוקיי, תחשוב, לא יודע, מישראל...
נגיד שמישהו צריך להגיע מלוס אנג'לס לניו יורק, אז עדיף לא. כמובן לטוס, גם מבחינת זמן, גם מבחינת כסף, הוא לא צריך מוטלים באמצע, כן, אבל גם מבחינת הסיכוי שהוא יגיע לשם בחיים.
ובוא נדבר יותר מזה. אתה רוצה לטוס עכשיו מישראל, מנתב"ג לפריז. אוקיי? טיסה של 5.5 שעות בערך. לרמת הסיכון, הסיכון שתהיה מעורב בתאונת מטוס. לאיזה, כמה נסיעה ברכב, כמה קילומטרים ברכב, זה מקביל. טיסה מנתב"ג לפריז. אתה רוצה לנחש?
בטח מתל אביב לאילת, אולי פחות, אולי...
19 קילומטר.
וואו.
19 קילומטר זה מתל אביב לתוך נתב"ג. אני גר בתל אביב, זאת אומרת...
אל תיגע במיקרופון.
היי, רציתי להודות לכמה מנויים מיוחדים שתומכים בנו, אלישה לייקין, מתן פאר, יצחק גרינוולד, מטר וייסבלום, יצחק יוגב, אלישה גולדובוסקי, אשר מגדר, שלום ספיר, רז כהן וצבי מוסטוביץ'. אז תודה רבה רבה שאתם מאפשרים את קיום הפודקאסט והפקתו לאורך זמן.
19 קילומטר, זאת אומרת מתל אביב עד לנתב"ג. אני גר בתל אביב, זאת אומרת כשאני נוסע מתל אביב לנתב"ג, זה בערך 20 קילומטר, זה היה יותר מסוכן מהטיסה שלי עכשיו לפריז או ללונדון. עכשיו תחשבו כמה פעמים אתם עושים ביום, בשבוע, בחודש, מרחק של 20 קילומטר. זה הרבה יותר מסוכן, זה הרבה יותר מסוכן.
אז זאת הטעיה הקוגניטיבית, ואתה אומר שבעצם רגולטורים חשופים להטעיה הקוגניטיבית הזאת, אלא אם כן הם עושים תהליך יותר חכם, יותר סדור של הבנייה של הרגולציה, ואם הם לא יעשו את זה, הם בעצם לא יטילו רק על עצמם את הסיכונים הגדולים, אלא על כל הציבור.
נכון, תראה, זה קודם כל מתחיל בכל אחד מאיתנו שאנחנו חשופים לזה, שבאמת אנחנו נדרוש תוכנות לאומית וחוקים והמון תקציבים כדי לדבר על למנוע מוות של שני אנשים פעם בעשר שנים, במקום להציל 6,000 איש בבתי חולים. תחשבו על זה, אני מדיניות לא אפקטיבית בבתי חולים, נציל רק 10%, הצלתי 600 איש. 600 איש זה מטורף, זה כמו כל האנשים שמתים בתאונות דרכים בשנה. אבל לא, אנחנו מדברים על 2 בעשור, זאת אומרת 0.2 בן אדם בשנה. עכשיו, אותו דבר בדיוק קורה גם לרגולטור. כי גם הלחץ הציבורי הוא לעבר הסיכונים הקטנים, הנדירים, אלה שלא באמת פוגשים אותנו, וגם כל אחד מאיתנו חווה את הסיפור הזה. זאת אומרת, אנחנו הולכים ליוצא דופן, למעניין, לצבעוני. אם אני עוסק ביבוא של בשר, אז יספרו לי, פעם היה מקרה שהבאנו בשר של זברה, וככה, ככה, וככה, וככה. אבל אז אף פעם לא קורה. ואז חשוב לשאול באמת את שאלת ההסתברות. א', בעשר שנים האחרונות, כמה פעמים זה קרה? ולעומת דברים אחרים. וב', האם זה דבר שקרה בזמן האחרון? זה כבר נקרא הטיית האחרוניות, the availability bias. זאת אומרת, משהו שקרה בזמן האחרון שקל לדמיין אותו, אני מאוד מאוד הולך אחריו. שימו לב למקרה הזה שיש איזה אסון, וב-24 שעות הראשונות יש כבר מישהו שמציע הצעת חוק, או אומר שהוא הולך להגיש הצעת חוק. בגדול כלל אצבע, להתנגד להצעות שהוצאו שבועיים אחרי האסון. ואז פתאום אנחנו רואים שממרחק הזמן הדברים נראים קצת אחרת. הבעיה היא שלכולנו יש את ההטייה הזאת, אבל רגולטור באמת יש לו את האצבע על ההדק, הוא באמת יכול לעשות עם זה משהו. אני, כשאני מדבר סתם ואני אומר, רגע, חייבים לאסור על ככה וככה, בסדר. רגולטור באמת יש לו את הכוח, והוא באמת עלול לא רק לדבר שטויות כמוני, הוא גם יכול לקבל החלטה שלא טובה. אז מה שאנחנו עושים זה בדיוק ללכת הפוך. זאת אומרת, קודם כל לעצור. אם הכלל הכי טוב לחשיבה אינטליגנטית, זה רגע לא לחשוב. לעצור שנייה, לדבר על זה, להניח את כל הכלים על הלוח, להניח את כל הנתונים, להבין כמה תאונות יש. מה גורם עליהם באמת? אני מבין שהיה נהג. זה נהג שיקור, זה נהג מבוגר, זה נהג מחול ולא מכיר את החוקים, הוא שיחק בטלפון תוך כדי נהיגה. יש המון 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 אלמנטים שהם קריטיים כדי להבין את הבעיה ולהבין גם, כי בדרך כלל זה לא בעיה אחת. תאונות דרכים זה לא בעיה אחת. יש לנו עשרות סיבות או מאות סיבות לתאונות דרכים. אז אני צריך להבין באמת מה הייתה הבעיה. ואז אפשר לדבר עליה בצורה אינטליגנטית.
אז איזה עוד כלים עומדים בפני הרגולטורים? ככה בוא נמשיך. אז הכלי הראשון בעצם זה, קראנו לזה רישיונות או אישורים מראש.
כן, אישורים מראש זה קבוצה כוללת לרישיונות, להיתרים, וכל הדברים שאומרים לי כברירת מחדל אסור לך, אם תבוא עליי, אולי אני ארשה לך.
והרגולציה הישראלית מאופיינת בהרבה מאוד רישיונות ואישורים מראש בהשוואה בינלאומית.
כן, אנחנו מאוד מאוד אוהבים את זה, גם ברישוי עסקים, בתכנות ובנייה, בייבוא, בייצוא, גם ברישוי של מקצועות. אתה רוצה לעסוק במקצוע מסוים, עורך דין או רופא, זה הדוגמאות הקלאסיות, אבל יש עוד הרבה מאוד מקצועות שאסור לך לעסוק בהם, אם אתה לא מקבל רישיון מהמדינה. חשמלאים יש, אני חושב, 40 סוגים של רישיונות לחשמלאים שונים, לפונקציות שונות, אתה צריך לקבל הכשרה ומבחן מהמדינה. אנחנו מאוד מאוד אוהבים את זה. למה אגב, אם אתה שואל אותי, מה שאמרת קודם, זה נוסח בתחושת ביטחון. כשכל אחד חייב לבוא אליי ולהיבדק, ואני בודק כל אחד, אני מרגיש יותר בטוח. אולי אני בכלל לא בודק את הדברים הרלוונטיים, אבל אני מרגיש בשליטה. השליה הזאת של השליטה מוליכה אותנו. קבוצה אחרת נקראת נורמות מחייבות. ונורמות מחייבות זה חוק כמו שאנחנו מדמיינים אותו. זאת אומרת, אני אומר לך מה אסור לך לעשות, מה אתה חייב לעשות, ואם אתה מפר, אתה תענש. הדוגמה שאני הכי אוהב, זה עשרת הדיברות. כי בעשרת הדיברות, אם תחשבו על זה, לא מקבל משום מה הכהן הגדול לעשות משהו. אלה דברים שאתה מותר לך לעשות, דברים שאתה חייב לעשות, אלה דברים שאסור לך לעשות. אסור לך לרצוח, אתה חייב לשמור את יום השבת לקדשו, אתה חייב לכבד את אביך ואת אמך. אין משחק פה של תבקש ממני רשות ואני אבדוק ונראה. זה מאוד מאוד ברור. עכשיו, זה יכול להיות מאוד מאוד אגרסיבי גם, כי אני יכול להטיל איסורים מאוד מאוד גדולים, או חובות מאוד מאוד יקרות. אבל אין בירוקרטיה, בעצם. כי אני פשוט אומר לך מה לעשות.
אחד הדברים בעיניי שחשוב להבין קצת בחקיקה, למי שאף פעם לא פתח את ספר החוקים, או מי שלא התעסק בזה, אז ככה זה די זר לו, שיש כמה דרכים בעצם לכתוב את החוק. אני יכול או לכתוב את החוק בחוזים יש לקיים בתום לב, ואז בעצם אפילו שזה איזשהו סטנדרט מחייב, אני לא יודע מה הסטנדרט הזה מכיל. מה זאת אומרת חוזים יש לקיים בתום לב? אז אם אני אשאל לי את זה בכיתה ד', הוא יגיד לי, צריך להיות הגון, צריך להיות נחמד, צריך לא לעשות דווקא לצד השני. אוקיי, בסדר, אבל בסופו של דבר זה איזושהי נורמה שהיא מאוד 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 רחבה ומאוד פרוצה, ונותנת המון כוח בסופו של דבר לפרשן, אחרי שהסכסוך כבר יקרה, לבדוק את כל הנסיבות ואת כל ההשלכות, ותכלס גם כמה הוא מתחבר לכל אחד מהצדדים, וכמה הוא מרגיש שהם פעלו, נקרא לזה בתום לב. אבל יש נורמה אחרת שנגיד, גם ניקח משהו מחוק החוזים, שבעצם את המקום לקיום חוזה הוא נקרא לזה מקום הקריטת החוזה. אז זה מאוד ברור שאם אני קראתי חוזה באיזשהו מקום, אז שם זה בריאת מחדל לקיים אותו, את אותו חוזה. זה כבר משהו שלבתי המשפט יש פחות כוח בו, זה נקרא כלל ולא סטנדרט, והוא מאוד ברור לציבור איך הוא מקיים את אותו דבר. הוא לא עכשיו משהו שאם אחד הצדדים לחוזה הוא בא מתרבות אחת והשני בא מתרבות שנייה, אז נוצר פה איזה מפגש בין תרבותי מוזר של מה זה בתום לב. ובהקשר של רגולציה זה גם נראה לי משהו רלוונטי.
קורה המון, כן.
האם הרגולציה, או כלומר, האם החוקים שלנו הם חוקים שמדברים על כלל, שזה משהו שהוא מאוד פשוט ומאוד ברור, או סטנדרט, שזה משהו שנתון לפירוש של בתי המשפט לאחר מכן, וככה, אפילו שנגיד קראנו לו מהקטגוריה השנייה, לא של אישורים מראש, אלא של נורמות מחייבות, הוא עדיין מאוד לא ברור.
אז הסוגיה הזאת של שיקול דעת היא סופר סופר נוכחת. אנחנו כל הזמן מתעסקים בה, וגם אין פה איזו תשובה נכונה. כי אני יכול לעשות רגולציה סופר סופר מפורטת, נורא נורא טכנית, לנהל לך את החיים. וזה לא טוב. מצד שני, הרגולציה יכולה להיות נורא נורא עמומה. אתן לך דוגמה למשל מתחום הבנקאות. מתחום הבנקאות, מפקח על הבנקים, דורש מהבנקים, יש לו במסגרת חלק מההוראות שלו, הוא דורש שהחוזה יפרט את הדברים האלה והאלה, ושהדברים מסוימים יוסברו ללקוח. ואומר גם לבנק, תחתים את הלקוח פה ופה ופה, ויש סעיפים מיוחדים שתדאג שהלקוח חותם ליד הסעיף, כי זה סעיף קריטי למשל. הוא אומר באיזה דרך מותר לבנק לשלוח דברים ללקוח, למשל אם מותר לו באלקטרוני או לא. ומצד שני, המפקח על הבנק גם קובע למשל, שהבנק צריך להתנהל מול הלקוח בהגינות. עכשיו, יצא לי לשבת עם אנשים בנקים, ואומרים לי, אני לא יודע למה הוא מתכוון. ופה זה לא בית משפט שהפרשנות שלו תהיה בסופים, זה הרגולטור. יבוא לבנק ויגיד לו, תשמע, אני לא חושב שלא היית הוגן. עכשיו, מה זה הוגן? אני לא מבין מה אתה רוצה
מחיי. מה זה הוגן? מה זה בתום לב? מה זה על פי תקנת הציבור? מה זה כל המושגים מופשטים האלה? בהקשר הזה פה, אני הייתי ממש שמח להמליץ על הספר של תומס סואל, לא עימות בין השקפות ולא עושה את הכלכלה, אלא דווקא עכשיו החדש שיצא בהוצאת שיבולת, של מרדף אחר צדק קוסמי, והוא בעצם מספר שם בספר שההליכה לכיוון של נורמות שהן פחות מפורשות, שהן יותר ככה עמומות, יותר בכיוון של נקרא לזה צדק חברתי, או הגינות, או תום לב, או כל העולם מושגים העמום הזה, הוא בעצם ביטולה של המהפכה האמריקאית, שבעצם אומרת, יש שלטון החוק, ולא שלטון הרגולטור, שלטון המשפטן, או שלטון של כל אחד גורם אחר בממשל, שבעצם הוא מוסמך לפרש, וכל אחד אחר שיפרש, הפירוש הוא לא נכון, או הוא רק הצעה נחמדה.
כן, וזה באמת הסוגיה של ודאות. זאת אומרת, תגיד לי מה אתה רוצה, אני אעשה כל מה שתגיד לי, רק תגיד לי מראש מה אתה רוצה, אני לא רוצה להיות עבריין. ואתה מוצא את עצמך הרבה פעמים, מסתכל על רגולציה, ואתה אומר, וואו, אני לא יודע מה בעיני הרגולטור נחשב פאול ומה לא נחשב פאול. אז זה המשחק הזה. אבל גם אם נגיד, זה לא סטנדרטים, זה כללים. גם כלל יכול להיות ברמות שונות וברמות פירוט שונות, ואתה יכול להשאיר שיקול דעת, או להיות מאוד מאוד טכני עד לרמת הלא הגיוני אפילו.
כלומר, דווקני.
דווקני, אבל כן, מה הקטע? ככל שהמפוקחים יותר שונים, הם לא הומוגנים, ככל שהתחום הוא גם יותר דינמי, ומתישהו הדינמיות מגיעה לכל תחום, גם לדברים כמו בנקאות או עריכת דין, אז סטנדרטים טכניים פשוט לא מחזיקים, כללים טכניים פשוט לא מחזיקים, כי זה פשוט לא מתחבר למציאות. אם אתה אומר לי שבלול חייבת להיות מקלחת בגודל של 3 מטר על 3 מטר, והצינור חייב להיות מנרוסטה, שהוא בגובה של 2.5 ולא יותר מ-2.75, יבוא מישהו שיראה לך שהלול שלו בנוי על גבעה, בנוי על אר, יש לו פה, יש לו שם, וזה לא מתאים. ואז מה, אתה תייצר עכשיו חלופות ברגולציה שלך, או שתגיד אני טועה, או שתגיד לא, עזוב, תעשה ככה, תשבור את הראש.
או שתבדוק, שוב, אפשר לעבור אולי כבר לכלי הנוסף של רגולציה, או שתבדוק בסוף, תצטרך בסוף. כלומר, השאלה אם בסוף הביצים שלך יצא שהן מזוהמות, או יצא שהן בסבירות יותר גבוהה לכל המחלות האלה שיש לתרנגולים.
נכון. ופה אתה ממש מעביר אותנו לאיך לבנות חוקים בכלל. זה יכול להיות גם ברישיון, גם בנורמות מחייבות. האם אני מסתכל על התהליך, או האם אני מסתכל על התוצאה?
ועל זה, דרך אגב נגיד שבפודקאסט שלך, ברגולטור, יש פרק שלם רק על זה, מי שככה אומר, וואו, זה מאוד מעניין אותי, שילך לרגולטור, יקשיב לפרק הזה, ועל כל אלה שאחריו.
כן, לגמרי. אני אגיד את זה במשפט, אני יכול להגיד לך, שאתה עבריין, עם המוצר שאתה מייצר במוצר, במפעל שלך, הוא מוצר שיש בו, נגיד, יותר מדי, רמה יותר מדי גבוהה של פוספטים. אני יכול להגיד, תת לך סט של הוראות לאיך אתה עובד בתוך המפעל כדי שלא יהיה פוספטים בסוף. באיזה מי יכול להיכנס למפעל, איך אתה מנקה את הרגליים, כל כמה שוטפים את הרצפה, אם עובדים כפפות. אני יכול להכניס המון המון הוראות כאלה, הן לא בהכרח מבטיחות את התוצאה, הן אמורות לקרב אותי לתוצאה. ואז השאלה היא אם אני עובד לפי תקני תהליך ומנהל לך את התהליך, מה שבאקסטרים הופך להיות מייקרו-מנג'מנט, ואגב שואב את הרגולטור והוא סובל מזה, או שאני הולך לתקנה ביצוע. אני אומר לך מה באמת אני רוצה שתעשה, מה באמת המטרה שלנו, ואני מודד אותך בסוף.
וזה גם מקשר אותנו לאיך אולי אפשר לבטל רגולציה, בעצם אם אני רוצה לבטל, אם אני רוצה לשנות או להפחית רגולציה תהליך, אז אני צריך ממש לבחון כל סעיף וסעיף ברגולציה תהליך, האם הוא נצרח, לא נצרח. אבל יכול להיות שאני פשוט יכול לקחת את כל ההוראות שמדברות על תקנה תהליך, להגיד להם שלום, ולעשות במקום זה תקן תוצאה שאחרי מחקר ארוך, בעצם הוכח שהוא תקן תוצאה חיובי, טוב, שנמצא בעולם, ובעצם אני לא צריך לבחון את כל הסעיפים הקודמים בשביל לראות מה הם רלוונטי ומה לא, אלא אני פשוט משנה גישה.
נכון. והדברים האלה שהם הם, הם קשורים גם לכל חוק שתכתוב, אבל זה הולך מאוד מאוד חזק אם אתה הולך על אישורים מראש ונורמות מחייבות. כי בעצם מה אני עושה באישורים מראש? אני בודק כל אחד פרטנית. אז כשיש לי גם הכללים נורא פרטניים, וגם אני בודק כל מי שרוצה נגיד לבנות בית את התוכנית שלו באופן פרטני, השילוב של זה זה סבך רגולטורי מאוד מאוד חזק. אני בודק כל אחד לפי כללים נורא פרטניים, תהליכים ארוכים בסוף.
ומתי נורמות מחייבות הן בעצם הדבר הנכון, הן דבר שהוא טוב, ומתי לא?
בגדול נורמות מחייבות זה נקודת המוצא. כי אני רוצה להשפיע על התנהלות של אנשים בלונג רן, דאון דה רוד, סלח לי על הלועזית. בדרך כלל הסיכונים לא מופיעים ביום הראשון שלי כנהג, ביום הראשון של העסק. הם יכולים ל... גם הם היו שם, יכולים להתממש ולצוץ יותר מאוחר. נורמה חייבת היא חלה עליי תמיד. תחשוב למשל על חומרי הדברה, אוקיי? בוא נגיד, נתן לך שתי אופציות, אתה תבחר. האם, מה יותר חשוב? לעשות בדיקה מראש שחומר ההדברה הוא לא מסוכן, או לפקח לאורך השימוש שאני באמת משתמש בחומר לא מסוכן,
בכמות הנכונה, באופן השימוש.
לא ליד בניינים. אז מה יותר חשוב? לרשות את החומר מראש, ולא לעשות אחר כך שום דבר, או לא לבדוק אותו מראש, אבל לבדוק במהלך השימוש השוטף שלו, שהוא הרכיבים שלו בסדר, שמשתמשים בצורה בטוחה.
אז אולי מי שיגיד, ומפה אולי אנחנו ככה נתקדם קדימה, שאולי צריך להעניש כשיש פגיעה. כלומר, להעניש עונש באמת חמור כשיש פגיעה בפועל. במקום לעשות את כל הרגולציות מראש, למנוע פגיעה, ניתן למפוקח, שהוא בעצם המומחה בתחומו, נקרא לזה, הוא, כל אחד אומרים שכל אחד בתחומו הוא הכי קפיטליסטי, הוא הכי רוצה שוק חופשי, דווקא בתחום הספציפי שבו הוא מתעסק. כי כל אחד בתחומו מבין מה ההשלכות ומה הקושי הגדול, בעצם בכל הפיקוח או במיסוי גבוה, בדברים כאלה. אז אולי באמת להניש בסוף הדרך. להניש כקורא נזק.
תראה, זה יכול לעבוד, ואז גם בדרך כלל משכללים את זה ואומרים, הדבר היחידי שאתה צריך לעשות זה חובת ביטוח צד ג'. תבטח את עצמך כדי שבאמת כשיקרה משהו תוכל לפצות את הנפגעים, ואז באמת אל תעשה שום דבר. יש תפיסה כזאת.
כן, וכל עוד לא מדובר בחיי אדם, נגיד מדובר בפציעה שהיא הפיכה או משהו כזה, אז באמת כאב וסבל זה דבר נורא, ולהיות בבית חולים מאושפז אולי בגלל הרעלה כזאת או אחרת, או בגלל דלקת כזאת או אחרת שהתפתחה, זה דבר באמת לא נחמד. אבל אם הפיצוי יהיה לא כגובה הנזק, אלא אפילו יותר מגובה הנזק, אז אנחנו אולי נראה בעצם מפוקחים. לא, נקרא להם לא מפוקחים, נקרא להם עוסקים באותו שוק רלוונטי, שהם שומרים על עצמם, והם לא מדווחים לרגולטור פעמיים ביום, אלא דווקא דואגים שעובדים שלהם יעבדו לפי הכללים שהם הכתיבו במפעל, בלי שום רגולטור.
כן, תראה, זה יכול לעבוד, ויש מקומות שאנחנו רואים שזה עובד.
כמו?
אפילו הזכרנו פעוטונים. אז חוק הפעוטונים שעבר לפני שנה וחצי, שנתיים, הוא מחריג פעוטונים שיש בהם עד 12 ילדים. אז אנחנו אומרים בעצם, אם יש שם 11 ילדים, 6 ילדים, עשו מה שאתם רוצים, אתם לא צריכים לקבל מיני רישיון. למה? זה לא שבאמת הילד ה-12 יוצר איזה סיכון, שם איזה מסה קריטית וזה מתפוצץ.
כן, כמו שקטין ולא קטין זה 18, 18 ויום, 18 פחות יום.
בדיוק. אבל זה גם לא שאנחנו אומרים, היה לא אכפת לנו עם כל המקומות הקטנים האלה. היה שיקול, אתה צריך למתוח את הקו, אבל הפוינטה היא כזאת. אני הולך עכשיו לרשום את הבת שלי למשפחתון כזה, פחות מ-12 ילדים. לגננת שמפעילה את זה, יש לה אחריות. היא אכפת לה מהילדים, קודם כל, כאדם אכפת לה מהילדים, היא לא רוצה לעשות רע לילדים. היא לא נעים לה מאיתנו, היא מפחדת שיתבעו אותה, היא מפחדת שאני אקח אותה לבית משפט, היא מפחדת שיהיה חקירה פלילית. זאת אומרת, יש מספיק דברים גם בלי רגולציה ספציפית. יש לנו מלא חוקים בישראל, יש חוק פלילי, יש פקודת נזיקין. אתה מסודר עם מספיק רגולציה כללית, נקרא לזה, בלי הסדרה פרטנית. אז אפשר לטעון את הסיפור הזה. צריך להגיד שיש מקומות שבהם זה יעבוד, יש מקומות שאני לא בטוח. כי למשל, יש לך עלויות עסקה. אם הבנק שלך עכשיו, האחוזים שלו לא ברורים, הוא עושה כל מיני טריקים ומניפולציות, אולי אתה לא תשים לב, ואולי אתה, מה, תיקח עכשיו את הבנק, תיקח עורך דין על נזק של, השחילו לך 500 שקל, אתה לא תעשה את זה. ובמקומות האלה, לא בטוח שלהגיד, האנשים תסתדרו, זה עובד בגלל עלויות עסקה.
אני רוצה רגע שנרחיב לגבי המושג הזה, כי זה מושג בסוף מאוד חשוב, שככה הייתי מאוד שמח עם מאזיני הפודקאסט, הוא יישב להם בראש טוב טוב. בעצם נגיד שאני קניתי דירה במיליון, ולאחר חודשיים מכרתי אותה במיליון 100. אז לכאורה, כל אדם פשוט יגיד שהרווח הוא 100,000 שקל. אבל אז אם אני אגיד לו שיש מס רכישה של 20,000, אז הוא יגיד הרווח הוא 80,000. ואם אני אגיד לו שצריך לקחת גם עורך דין בשביל העסקה הראשונה, וגם בשביל העסקה השנייה, לכל אחת מהעסקאות אולי 10,000, הוא יגיד שהרווח הוא 60,000. ואז אתה תבוא ותגיד, שנייה, הלכת לבנק 10 פעמים בשביל לחתום על מסמכי המשכנתא, ופתיחת תיק במשכנתא עלתה לך 6,000 שקל, ועוד לקחת יועצת משכנתא, ועוד זה, פתאום התגלה שהרווח מכל העסקה הזאת, שיש לה כאילו 100,000 שקל רווח, פתאום מתמצא בסכום באמת מאוד זעום, ויכול להיות שהרווחת 20,000, 10,000, שבעצם אם היית עובד בתחום אחר, לא היית, כאילו, יכלת להרוויח הרבה יותר על אותה השקעה.
נכון,
אלה בעצם עלויות עסקה, כלומר, כל מה שכרוך בעסקה, עכשיו, זה לא רק דברים שאפשר לתמחר אותם בכסף, זה גם דברים שאפשר לתמחר אותם, נקרא לזה, בסבל. כלומר, אם האדם יודע שמאוד מאוד קשה לו לבוא, ואין למלא איזשהו טופס, והוא צריך להתייעץ עם עורך דין במשך שעה וחצי, בשביל בכלל להבין מה הטופס הזה רוצה, ואז לגשת למשרד הרלוונטי בשעות קבלה, שזה בדרך כלל 8-12 בזמן עבודה שלי, וכו וכו, יש דברים שאפשר לתמחר אותם, כמו הזמן עבודה שאני הפסדתי, אבל יש דברים שאי אפשר לתמחר אותם, כמו המסמך הזה שהוא מילה, והוא היה מעדיף שלא למלא. אולי הוא יכול לומר, באופן סובייקטיבי לגמרי, בשביל שמישהו אחר ימלא את המסמך הזה וידאג לי לכל הסיפור, אני מוכן לשלם 2,000 שקל. אז אפשר להגיד שמבחינה סובייקטיבית, העלות עסקה פה היא 2,000 שקל, פלוס השעות עבודה שהוא הפסיד, פלוס שאר העלויות הנלוות.
כן, אגב, הדוגמה בעיניי הכי טובה לעלויות עסקה זה לעבור דירה דווקא. זאת אומרת, בוא נניח, אתם מחליפים, לא קונים דירה, במקום לשכור דירה שעולה X, עוברים לדירה אחת שגם עולה X. לכאורה לא קרה כלום, נכון? אבל תחשבו רגע על מעבר דירה, מה זה אומר. להרוס את כל הדברים. ואחר צריך לנקות הבית, וצריך להתקשר למובילים. אחר עזבו את הכסף למוביל, רק למצוא מוביל, ולדבר איתו, והוא נכנס לך, וזה רעש, וזה בלגן, ואחר כך צריך לפרוק את הדירה הזאת. צריך להתקשר לבזק ולעוד ולחברת חשמל ולארנונה ולהעביר את החשבון. כל ההתעסקות הזאת,
וגם הדואר שתקבל שנה וחצי אחר כך לדירה הקודמת, והסוחר של הדירה הקודמת יתקשר להגיד לך, גיא, גרת פה פעם אולי?
כן,
יש פה אם הוא נחמד, ואם הוא לא נחמד, אז איבדת מלא דואר.
אז החבילות ששלחו לך ולא הגע, כן, בדיוק. אז אני שם רגע בצד את הנושא של להרוויח אפילו כסף, אני פשוט עובר מבית אחד, מדירה אחת לדירה שנייה, כמה כסף, כאב, זמן, תסכול, הסל יש, כשאני, בלבצע את הדבר הזה. אז זה קורה המון, גם כשאני צריך עכשיו להגיד לתמיר גרם לי נזק, ואומרים, אין רגולציה, אז אני לקח אותו לבית משפט, והוא יפצע אותך בערימות. ולקחת עורך דין, ללכת לבית משפט, לכתוב תצהיר, ספר לעורך דין, ללכת אחר כך עוד פעם, עוד יום, עוד אגרה, אולי אני לא אעשה את זה בכלל.
האמת היא, הקלטת על זה פרק נפלא לגבי הסדרי דין, שהסדרי דין של בתי משפט, אני חושב נתת שם דוגמה ממדינה דרום אמריקה, או
מקסיקו, כן.
מקסיקו, שכל כך מפורט וכל כך, זה תחום שהוא כל כך מקצועי נקרא לזה, שצריך להבין בו טוב טוב, והתביעה שלך יכולה ליפול על זה שלא הגשת את המסמך שהייתי צריך להגיש בחמישה עתקים, אלא רק בארבעה עתקים ולא בעותק אחד מקור וכל מיני דברים כאלה בסופו של דבר, גם אם אני אקח מישהו לבית משפט, יכול להיות שזה לא יעבוד בגלל טעות בסדרי הדין.
נכון, ואגב, זה רק מראה לך שבירוקרטיה היא, אנחנו חושבים תמיד על הממשלה, כממלכת הבירוקרטיה והרגולציה. אבל בירוקרטיה יש גם בכנסת, ובירוקרטיה יש גם בעסקים פרטיים. הבנקים, רוב הבירוקרטיה שלהם זה נגזרת של רגולציה, אבל לא כולם כאלה. ובירוקרטיה יש לך גם במערכת המשפט. כנראה גם כל מיני סטנדרטים שאני אומר, אנחנו אומרים משורים מראש, או נורמות מחייבות, או דברים אחרים שנדבר עליהם, זה אמת רלוונטי לכל מערכת, לכל ארגון גדול, אתה יכול ליישם את הדברים האלה. כי בעצם בכל ארגון, גם אם אני אלך עכשיו ל-IBM, גם ל-IBM יש מערכת של כללים שיכולים להיות יותר טובים או פחות טובים.
האמת היא, בהרגשה האישית שלי, אני מרגיש שהרבה מהמושגים שהתחילו במערכת הציבורית, כולנו בסוף התחלנו לגדול בחיים מתוך המערכת הציבורית, ורק אז חלקנו הגיעו למערכת הפרטית או לשוק הפרטי. זאת אומרת, בבית ספר, בעצם כל התקנים של המורים והשעות עבודה שלהם והשיפוץ בקיץ שעושים וכל מיני דברים, כמה טושים מזמינים אולי אפילו, ואפילו האם הלוח הוא לבן או לוח בצבע אחר וכמה מקרנים יש, אלה דברים שהרבה פעמים הם על פי תקן, על פי תקציב מאושר מראש, משהו מאוד מסודר ומאוד מוגדר, ולא ניתן כמעט לפטר מורים בישראל וכו' וכו'. ואז אנחנו ממשיכים ומגיעים למקום שהוא עוד יותר בירוקרטי ועוד יותר מלא פקודות בצבא. ורק אחר כך חלקנו יוצאים לשוק הפרטי, והאמת היא גם האוניברסיטאות מאוד 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 בירוקרטיות, הרבה סטודנטים מספרים לי שהם מאוד לא ציפו שהאוניברסיטה תהיה כזאת, הם ציפו שהאוניברסיטה תהיה משהו גוף הרבה יותר רך, הרבה יותר גמיש, הרבה יותר מתחרה לב הסטודנטים, וזה לא ככה. ואז אתה מגיע לעסק פרטי, ופתאום הבוס אומר לך, נגיד הוא מפטר אותך, אומר לך, תשמע, לא היה לי תקן בשבילך. אבל זה עסק פרטי, מה זאת אומרת, לא היה לי תקן. כלומר, אתה, אם היית מספיק רוצה אותי, היית בא ומוצא לי תקן, היית בא וסוחר לי עוד חדר במניין משרדים ליד, כי אתה ממש רוצה אותי. זאת אומרת, יש הרבה פעמים זליגה של כל מיני ביטויים וגם נורמות וצורת חשיבה במגזר הציבורי שהוא פחות גמיש, למגזר הפרטי, שאתה מצפה ממנו לגמישות הרבה יותר גדולה.
זה נכון, זה נכון. האמת שאנחנו כנראה רואים את זה, יש שני גורמים לסיפור הזה. אחד זה באמת ככל שארגון יותר ציבורי, כך חלים על הדברים כמו חובת מכרזים ושקיפות, ושקיפות יש לו דברים טובים, יש לו גם דברים רעים, כי כשארגון מאוד מאוד שקוף, רואים יש לו מחקרים בארצות הברית, ככל שאוכלו יותר הוראות של שקיפות וחופש מידע למשל על סיכומי ישיבות, אנשים כתבו פחות סיכומי ישיבות.
אנשים פחות רצו להתבטא. הרבה מאיתנו כאילו חיים במשטר שהוא משטר חופשי, במשטר שאפשר להגיד בו כל מה שאתה רוצה, ואף על פי כן אני בטוח שהרבה מהמאזינים שלנו מרגישים שהם לא יכולים להגיד מה שהם רוצים בכל ישיבה, לא כי הם מוקלטים או משהו, אלא פשוט בגלל ענייני לחץ חברתי. ועכשיו ששנינו כאן עונדים את המיקרופונים, אני בטוח ששנינו מרגישים איזשהו מין לחץ, איזשהו מין מתח מובנה, שאנחנו יודעים שאלפי אנשים מאזינים לנו, ואנחנו ככה מנסים לנהל סיכונים.
בדיוק, אנחנו נזהרים ולגופים ציבוריים, ממשלה בטח, אבל גם אתה מתרחק מהממשלה, חבורות ממשלתיות, או אוניברסיטאות, או מערכת החינוך, גם שם יש את הפנס הזה, חזק מאוד של ציבוריות, שארגונים מתחילים להתנהל בצורה יותר בירוקרטית ויותר מגושמת נקרא לזה, והדבר השני זה גודל הארגון. כי אם אני ואתה עכשיו נקים חברה, סטארט-אפ, משרד עורכי דין, לא משנה מה, אנחנו יכולים לאלתר את זה ודי בקלות, ומין זוגיות כזאת, והאינטימיות הזאת אנחנו נאלתר והכל יהיה בסדר. אם נהיה חמישה אנשים כבר צריך לסדר בתחומי אחריות, וכל אחד צריך לתקשר עם השני, אחד עם השני, ואולי נעשה ישיבות וכל אחד יעדכן פעם בשבוע מה הוא עושה. אם נהיה 100 איש, אנחנו צריכים כבר מנהלי מחלקות ודיווחים.
משל תאגידים ממש.
בדיוק, אז ככל שארגון יותר גדל, כשאתה מגיע ל-1,000 איש זה כבר ארגון, מ-1,000 איש, אני חושב שההבדל הוא כבר מ-1,000 ל-100,000 זה כבר לא דרמה. אבל ארגונים גדולים, הם באים עם בירוקרטיה. אתה חייב בירוקרטיה, אתה חייב כללים פנימיים. אני חושב שהבעיה היא, וזה קורה גם במגזר הפרטי, גם במגזר הציבורי, אין לנו ידע באיך לבנות כלים. אין לנו ידע איך לבנות מנגנונים כאלה, של כללים, של אסור, של מותר, של אכיפה, ואז נוצרת לנו בירוקרטיה, או כללים שלא עושים את העבודה פשוט.
האמת היא, זה מתקשר לי לפתיחת הפרק שעשיתי עם סגי ברמה, כשעשינו על הפדרליסט, שבעצם שאלתי אותו, מה הסיבה ללמוד פילוסופיה פוליטית? אז אני יודע מה הייתה התשובה שלי לתשובה שלו, שבעצם כולנו נמצאים במערכות פוליטיות כל הזמן, גם במשפחה, אין פוליטיקה במשפחה, כלומר, במובן אולי רע שבדבר, במובן, כאילו נקרא לזה הפולני, או במובן של להפעיל כוח אחד כנגד השני, אבל גם במשפחה וגם בעסק וגם כשאנחנו מצביעים, יש חשיבות מאוד גדולה להבנה של מהו האדם, איזה דברים משפיעים עליו, האם זה יותר תמריצים או יותר ערכים או יותר נימוסים או סטנדרטים או בכלל
הדינמיקה שלך בעולם.
זהו, הדינמיקה של אדם בעולם, זה בעצם התחום של פילוסופיה פוליטית, שאנחנו כאן בפודקאסט הזה מנסים קצת לנסות להבין אותו באמצעות כל מיני דוקטרינות, אז בעיניי זה דבר שהוא מאוד רלוונטי כמעט לכל דבר שאנחנו עושים.
לגמרי. אני יכולה להגיד לך, קורא לי פעם בשבוע, פעם בשבועיים, שאני באיזה ישיבה או באיזה פגישה, זורק איזה משהו, מסתכלים עליי קצת עקום, כאילו, תזה ונטי, תזה הגל, זה ג'ון לוק, זה. אז זה עוזר רגע להסתכל על הסיטואציה האחרת.
להבנות אותה, לסגור משקפיים יותר נכונות. אבל בוא רגע באמת נחזור לרגולציה, דיברנו על אישורים מראש, ודיברנו על נורמות מחייבות. יש עוד כלים שבעצם אפשר להשתמש בהם?
כן, יש משפחה שלישית, שבישראל היא כמעט לא מדברים עליה, כי פשוט לא מפותחת, כי השקענו את רוב המשאבים שלנו, חברתיים נקרא לזה, ולפתח אישורים מראש. בצד ככה יש את הנורמות המחברות, זה אמור להיות הבן הבכור והגדול, אבל הוא ככה בצד. הבן השלישי ובכלל לא מוכר, זה בעצם נקרא רגולציה מתקדמת וכלים לא רגולטוריים. ולמה זה לא מוכר? כי אין לי את תחושת השליטה. מה שקורה במשפחה הזאת, זה שאני לא יכול להכריח אותך לעשות שום דבר, ואם אתה תעשה את משהו שלא רציתי שתעשה, אין לי שום דרך לאכוף עליך.
ואתה פרסמת ממש עכשיו פרק על הדבר הזה עם ה-FDA.
בדיוק. אז בוא נתן את הדוגמה
לא
הזאת.
זה לא הדוגמה הקלאסית של ה-FDA, אלא הדוגמה ככה כן. קצת צדדית.
אז אני חושב שברגע שאתה אומר FDA, אנשים חושבים, הם לא מאשרים תרופות, והם אישורים מקדמים של מזון.
לא, FDA הם אומרים, אני לא יודע מה זה.
זהו, אז ה-FDA זה בעצם Food Drug Administration, זה כמו בערך משרד הבריאות של ישראל, פלוס מינוס.
רק פי שבע עם סטנדרטים יותר קשוחים.
אבל מזון, תרופות, מכשירים רפואיים מהאזורים האלה.
וזה השאר בעצם נקרא לזה לעולם. מישהו שמייצר תרופה חדשנית באוסטרליה, בעצם הדבר, המקום הראשון או השני שהוא ניגש אליו זה FDA, כי הוא יודע שברגע שה-FDA יאשר, גם אם יש מדינות מוזרות אחרות וקטנות, נגיד כמו ישראל, שיש לה איזה תקנים אחרים או סטנדרטים אחרים, בסופו של דבר, כל הרגולטורים בעולם יודעים שאם ה-FDA אישר את זה, כנראה זה די בטוח.
נכון. קודם כל, ה-FDA נותן לך שוק.
שוק אמריקאי.
350 מיליון איש ככה בקטנה.
כן.
ומעבר לזה, אתה מיד מגיע לקנדים, ואתה מיד חצי עולם פתוח לך ביום הראשון, והחצי השני ביום.
אז בעצם ה-FDA יודע שיש לו בעצם אחריות, נקרא לזה, אחריות אוניברסלית.
נכון.
על העולם, על אזרחי ארצות הברית שהם אחוז די נכבד ולא מבוטל.
נכון.
ומה קרה במקרה האחרון שדיברנו עליו לגבי המשפחה השלישית, הלא מוכרת
הזאת? אני רק רוצה רק להצים את הקונפליקט ולהגיד, כמו שאומרים משרד הבריאות, משרד הבריאות תופס בנרטיב שלו, הוא אחראי על הבריאות של אזרחי ישראל. הנרטיב של ה-FDA זה שהוא מגן על הבריאות של האזרחים האמריקאים, ואולי גם על האזרחים של מדינות בעולם. ואז גם, אתם מבינים, שעם אחריות גדולה, מגיע הרבה כוח, ומגיע גם תחושה של שליחות מאוד מאוד חזקה. פרפרזה הפוכה על ספיידרמן.
כן. ומשיחיות.
כן, כן. אני לא יודע, משיחיות זה מילה גדולה, אבל יש שליחות, תחושה מאוד מאוד חזקה של שליחות. אני כאן, זה התפקיד שלי, אני מגן על אנשים, אני השומר בשער, ואז אתה הולך מאוד מאוד רחוק, ואתה שם רגולציה מאוד מאוד כבדה ואדוקה. אבל סיפור דווקא לא טריוויאלי, שה-FDA זיהה, יש פרקטיקה של אנשים שעושים עירוי דם, בעצם התרמות דם. לוקחים דם צעיר, נניח אני בן אדם בן 50 ואני רוצה להיות צעיר לנצח, אני אקח את הדם של תמיר שהוא גם בחור נאה ובריא וצעיר ממני, ואני אקח את וודדו לי את הפלזמה מהדם של תמיר ואני אעשה את העירוי דם אליי, וזה אמור להגן עליי מהסתכנות וגם מכל מיני מחלות כמו פרקינסון או טרשת נפוצה. זה פרקטיקה שהלכה והתפשטה בארצות הברית. ה-FDA הסתכל על זה ואמר שזה מאוד מסוכן. קודם כל הוא אומר שאין שום ראייה שדבר הזה.
הוא עוד לא אמר את זה, הוא אמר את זה כמה חודשים אחר כך, אבל כן. השוק הזה תפס תאוצה, אנשים הזמינו מנות דם באלפי דולרים, וככה באמת, אנשים באמת התחילו לרצות בדבר הזה.
כן, משהו כמו 15 שנה שדבר הזה רץ, ככה, זה התחיל ממש ממש מחתרתי, וזה הלך והתרחב, וה-FDA מסתכל על זה, ואז הוא פרסם הודעה ואומר בשני דברים.
רק מודעה, לא הוראה מחייבת, לא כלום.
שום דבר, גם אני יכול לפרסם כזאת הודעה. הוא אומר, תשמעו, אין שום הוכחה קלינית, שום הוכחה אמפירית שהדבר הזה עוזר במשהו. יש עשרות מחקרים על הסיפור הזה, זה פיקציה, אתם רוצים לעשות את זה, זה נורא נחמד, זה לא עוזר.
זה כמו פלסבו אולי?
זהו, זה יכול להיות זה פלסבו, פלסבו אז אתה קח כבר כדורים מסוכר וזהו, קח את הפלסבו שלך פחות מסובך. ודבר שני הם אומרים, זה נורא מסוכן. עירוי דם זה מאוד מסוכן, זה פרוצדורה פולשנית, בעצם הדם לא מתאים, הדם דוחה את הגוף, הגוף דוחה את הדם, נורא מסוכן. ולכן אומרים, הסיכום מאוד גבוה, התועלת, אם קיימת, היא שואפת לאפס, אל תעשו את זה. אבל
לא כדאי לעשות את זה. כלומר, הם לא אומרים את זה כגוף ממשל. בעצם זה נראה מאוד מוזר, שגוף ממשל, שבעצם מה מפריד בין גוף ממשלתי לבין גוף פרטי, בעצם נקרא לזה יכולת להפעיל כוח, יכולת האכיפה. אז בעצם ה-FDA ישתמש באיזשהו נקרא לזה יחסי ציבור, או במוניטין שיש לו, ולא בשוטר שמגיע בסוף הדרך אחרי שאתה עובר על הוראות רגולציה. והוא אומר לאזרחים, לא כדאי לכם. ומה קרה היום אחר כך כשבדקת את האתר?
זהו, זה מצריק. אני ראיתי שיש רחש סביב הסיפור הזה, והתחלתי לכתוב פרק הזה לפני שנה כבר. ונכנסתי לאתר שלהם והוצאתי, ויש את המחירים ואת הלקוחות.
לאתר של,
של אחת החברות.
כן, של הפירמה הזאת כן. שמספקת דם צעיר.
אחת החברות הכי גדולות, זה בקליפורניה, גם קליפורניה זה לוס אנג'לס, כולם רוצים להיות יפים. ויש להם אתר, ואני עובד על אתר, אני כותב את הפוסט ככה כמה ימים. ויום אחד מתפרסם ההודעה של ה-FDA, אצלנו זה כבר היה לילה. למחרת אני מסתכל, אני רואה שהאתר שלהם מורידו את האתר לגמרי. והם אומרים, כתבו איזו הודעה מאוד מאוד אנמית החברה, משהו בסגנון, בעקבות הודעת ה-FDA, הפסקנו את השירות ללקוחותינו, זהו. הורידו את כל העמודים, הפסיקו את העבודה. או שהם ירדו תחת לרדאר, וזה בסדר, ואז ה-FDA צריך להפעיל אכיפה.
מצד שני, הפסידו המון, נניח שהם ירדו מתחת לרדאר, הם עשו את זה במחיר של להפסיד את כל הלקוחות העתידיים שלהם.
ממש. ובגדול מה שקרה זה שה-FDA נתן המלצה, כמו שאני יכול להגיד, תשמע, תמיר, אני ממליץ לך לא ללכת למסעדה הזאת, אבל למחרת אתה פשוט לא הולך למסעדה הזאת. בוא נחשוב על זה, בקנה מידה כזה גדול, שהמסעדה אומרת, אוקיי, סגרנו את השירות. זה משהו מאוד מאוד חזק, והוא לא יפעיל כוח. הזכרת את זה קודם במרומז, מה זה רגולטור בעצם? רגולטור זה מישהו שכמדינה, אני נהנה מהמונופול על השימוש בכוח. לי מותר להכניס אותך לכלא, לי מותר לקחת ממך כסף בכוח, אתה לא רוצה, זה נקרא כנס. מותר לעשות לך דברים מאוד מאוד לא נעימים, כי בשביל ה-greater good, נקרא לזה ככה. וזה מה שרגולטור כל הזמן עשו, הוא מכריח אותנו לעשות דברים, זה באישורים מראש ובנורמות מחייבות. בקבוצה הזאת הרגולטור לא מפעיל כוח בכלל, שזה נורא מוזר, כי פתאום הרגולטור לא מתנהג כמו רגולטור. אבל אנחנו רואים שזה מאוד מאוד אפקטיבי, ואגב, מאוד מאוד יעיל, כי תחשבו כמה זה עלה ל-FDA להוציא את ההודעה הזאת. כלום, פינאץ, וזה עבד מהר, וזה עבד טוב. יש לנו המון דוגמאות לזה מהעולם.
ובהקשר הזה אני אשמח אם נשתרשר ונמשיך רגע לדבר על ה-FDA. יש הרבה מאוד ביקורת על ה-FDA. בעצם הקפיצה המאוד גדולה שה-FDA עשה נקרא לזה, כמה הרגולציה שלו היא אדוקה וכמה היא רגולציה שמגבילה את החירות, הייתה אחרי מקרה של תרופה, שאני כרגע לא זוכר את שמה, שנשים לקחו וגרם לפגמים בהיריון, לעובר. ואחרי אותה תרופה בעצם ה-FDA מאוד הקשיח את הרגולציה שלו, ועלו ביקורות, גם שוב אני רוצה להזכיר כאן את תומס סואל, שהוא בעצם אומר, אנחנו לא צריכים לבדוק רק האם התרופות שבסופו של דבר יוצאות הן מאוד מאוד בטוחות בעקבות הרגולציה של ה-FDA, אלא האם יש תרופות שמראש לא פותחו, כי העלות התמודדות מול הרגולציה, מול ה-FDA, היא כל כך גבוהה, שפשוט לא כדאי לייצר תרופה. לדוגמה, נגיד שיש חולה אחד למיליון אנשים, אז באמת, גם אם הוא ישלם לי עכשיו 30,000 דולר לכל כדור קטן, וצריך לעשות טיפול שעולה כולו $1.5 מיליון, עדיין אולי לא כדאי לפתח להם תרופה, כי עלות הרגולציה היא מאוד מאוד גבוהה. אז בעצם, כשאנחנו בודקים את הרגולציה באופן כללי, לא צריך לבדוק האם היא הביאה תוצאה יותר בטוחה, אלא איזה עוד תוצאות היא הביאה בעצם כחלק מחוק התוצאות הבין מכוונות.
כן, אפשר לנסח את זה אחרת. התפקיד של הרגולציה או פונקציית המטרה שלי זה לא האם הרגולציה הביאה את התוצאה הכי בטוחה, אלא כדי לנסח את זה האם הבאתי לתוצאה הכי טובה. וגם בבית הבריאות ציבור, אבל גם בהיבטים אחרים, האם הבאתי לתוצאה יותר טובה. ומה זה יותר טוב? בוא נדבר על זה, אבל נראה לי בגדול בבית הבריאות ציבור זה מעט אנשים מתים, מעט אנשים חולים, אנשים שהם בריאים יותר, משתקמים יותר ממחלות, ובואו נכוון לשם. ואז באמת מגיע הסיפור של מה שאתה מצביע עליו, שזה גם מתחבר לבסטיה, שאומר, צריך להסתכל לא רק על מה שרואים, אלא להסתכל גם על מה שלא רואים. אני מבין שאתה אומר, הנה, פסלתי תרופה מסוכנת, אבל מה עם 10 תרופות שאנשים בכלל לא הגישו אותם, או לא עברו את מסכת האיסורים ומשכו את הבקשה תוך כדי התהליך?
כן, כי האמת, בתחום התרופות באופן ככה ספציפי, הרבה מאוד מהתרופות שאנחנו משתמשים בהן היום, הן תרופות שפותחו עוד לפני הקשחת הרגולציה של FDA, שאנחנו, רופאים אומרים, מדענים של תרופות אומרים, אני לא יודע מה מנגנון הפעולה של התרופה, אני יודע שהיא עושה טוב. ואולי היום, כשהרגולציה של ה-FDA היא מאוד אדוקה, אם אתה לא יודע מה היא עושה, אם אתה לא יודע מראש להגיד מה התוצאות האפשריות, מראש לא הייתה מתגלה אותה תרופה, או התרופה שאתה עכשיו מפתח, ואתה לא בדיוק יודע למה היא עובדת, אבל היא פשוט עובדת. היא לא תאושר.
כן, ובעצם, אם דיברנו על עלויות עסקה, עלויות עסקה זה לא רק אני מול עסק, זה בכל מקום, גם המפוקח מול ה-FDA. מפוקח אומר לעצמו, רגע, כמה כסף אני יכול להרוויח מהתרופה הזאת? נניח, אני לא יודע בדיוק, אבל בערך, כמה זמן אני אקח לפתח את זה? כמה יעלה לי כסף הבדיקות של ה-FDA שהם רוצים ממני? וגם יש סיכוי שאני לא עובר את הבדיקות האלה, שבסוף אני אחליט שאני יורד מהתרופה הזאת, אני צריך לשקלל את היכולת
לרווח. או שמישהו יקדים אותי. יכול להיות שמישהו יקדים אותי וירשום פטנט לפניי על משהו דומה.
כן, ואפילו, בוא נניח רגע בעולם בלי פטנטים. האם אני עובר את ה-FDA או לא, אם אני אתייאש באמצע, אולי, אגב, יכול להיות שהתרופה לא תצליח, וזה בסדר, אני מביא את זה בחשבון גם, אבל אני עושה מין עלות מול תועלת, ולפעמים אני אומר, בשחמט הזה, ההיפותטי מול ה-FDA, אני נכנע עכשיו. לא רוצה לפתח את התרופה הזאת בכלל. זה הסיפור, אני בכלל לא מפתח את הדברים. ואולי הדוגמה הכי חזקה זה שבשנות ה-20, פיתוח של חיסונים נגד פוליו, לקח קצה לקצה 3 שנים. מההתחלה של ההתחלה של ההתחלה, ניסוי הראשון, עד שקיבלו אישור מה-FDA. היום מדברים על בערך 20 שנים, והרבה הרבה יותר ניסויים בפנים, זאת אומרת, הרבה יותר כסף, הרבה מקומות יותר מקומות שאתה יכול ליפול, וגם אתה לא יודע בדיוק מה המתכונת של הניסויים. זאת אומרת, תוך כדי תנועה אתה תגלה כמה בדיקות אתה צריך לעשות, כמה בדיקות מעבדה, אז אתה גם לא יודע להגיד כמה יעלה לך תהליך הרישוי הזה. אז אתה פשוט לא עושה.
ומה הפתרון בעצם שלך כמומחה למדיניות רגולציה? איך מתמודדים עם הבעיה הזאת שהרגולטור ירצה תמיד, נקרא לזה, להקשיח, להראות שהוא עובד קצת יותר טוב? שמעתי בפודקאסט אחר מומלץ, בערך מוסף של 2 בוגרים משרד האוצר שעושים פודקאסט על כלכלה, שיש איזה אחד שהם קראו לו, לא שמעתי עליו לפני, קראו לו ישע ממשרד האוצר, והוא, כל דבר שהיה קשור לחיבור מפעלים לגז, הוא לקח גם סטנדרט אמריקאי, גם סטנדרט אירופי, גם סטנדרט ישראלי, החמיר את כולם, כי הוא ידע שבסופו של דבר הוא יעמוד לדין אם יקרה איזה אסון גז, והוא רצה להראות לבית משפט בסוף הדרך שהוא היה הכי בסדר בעולם, כי הוא דרש את כל האישורים, אבל מצד שני, שני אנשים שמעולם לא עבדו עם אותו ישע, זכרו את השם שלו בתור איזושהי דמות מאוד מאוד בעתית, קיצונית, דמות שמאוד מקשיחה את המעבר של מדינת ישראל לגז, ובעצם נראה לי אף רגולטור לא רוצה שהשם שלו ייזכר. אנשים רוצים לעשות טוב, אבל לא היו רוצים להפוך להיות איזו דמות דמונית כזאת.
כן, תשמע, זאת אומרת, בעצם בשאלה הזאת שאלה ענקית, כי בעצם אנחנו רגע עוברים מלדבר על רגולציה, לדבר רגע על הרגולטורים. בעצם שמת את הרגולטור על הגריל, נקרא לזה. אני חושב שקודם כל הפתיח שלך שאתה אומר שאנשים לא רוצים שיזכרו אותם, זה נכון, והפחד שלנו זה פחד שיבואו אלינו בטענות, ובטענות זה לא רק יגידו לי גיא מה עשית, זה שיתבעו אותי, זה שאני אכנס לכלא, אני באתי לעבוד, אני מהנדס, אני רופא, אני זה, אני לא מייצר תרופות, למה שישימו אותי בכלא? פתאום אם מישהו שהוא בא לעשות טוב, אמרנו, משרד הבריאות רוצה להגן על בריאות של אזרחי ישראל, מפני אנשים אחרים שמסכנים את הציבור, פתאום הוא בסיכון להיכנס לכלא. זה מאוד מאוד לא מתחבר. וגם יש פה עוד איזה, אגב, סוג של הטעיה, הפחד שלנו מחרטה. הפחד שלי מלעשות משהו ולגלות שהוא היה לא טוב. אני מעדיף לא לאשר תרופה, שכלום לא יקרה, גם לא דברים טובים, מאשר שאני אאשר תרופה וקורו דברים רעים. ולכן, אני בעצם מעדיף להיות יותר שומר בשער, לחסום יותר מאשר לאשר יותר. גם אם זה שקול בדיוק אחד לשני, אני אעדיף להיות יותר, נקרא לזה, שולל מאשר מאפשר. אז בקטן, אם אני רגע עונה לשאלה ספציפית עם ה-FDA, יש משהו שה-FDA עושה בשנים האחרונות יותר ויותר, וזה נכון. הוא אומר, אני אתן לך אישור על בסיס מידע חלקי, כי גם לך יש מידע חלקי, גם לי יש מידע חלקי, ואנחנו נעשה עוד ניסויים קליניים לאורך חיי השיווק של התרופה.
במיוחד גם אם התרופה מכוונת לפלח שוק קטן, שלא כלכלי לייצר לו תרופה, אז יש גם פטורים, פטורים מיוחדים. זאת אומרת, אם התרופה משמשת, נגיד, 1 למיליון אנשים, ועוד כל מיני תנאים קטנים שלא מומחה בהם, אז אתה בעצם צריך לעבור רק חלק מהאישורים של ה-FDA, לא את כל האישורים. כן.
אבל גם בדברים אחרים, הם אומרים, אני אעשה לך הליך, נעשה שליש מהתהליך, נראה שזה בסדר ככה בגבולות גזרה הקיצוניים, ותוך כדי נראה, ואני אומר לך, יכול להיות שאני אחליט שאתה, אני אומר לך לעשות ריקול ותוריד את המעדפים, אבל נתגלגל תוך כדי תנועה. אגב, צריך להגיד שמה שדיברנו על תרופה, אפשר גם לדבר ברמת המדינה. תחשוב נגיד ישראל, רישוי של תרופות בישראל, עם כל תהליך רישוי של תרופות בישראל הוא מאוד יקר. אז אתה דיברת על תרופה של מישהו שחולה 1 מיליון אנשים, כן. אבל ישראל היא בעצם שוק קטן.
שוק קטן.
אז בעצם ישראל היא כמו נגיד כל הילדים שיש להם איזה סוג מאוד מאוד אדיר של אוטיזם בארצות הברית, יכול להיות שזה בעצם כל השוק הישראלי בתרופות, אפילו אקמול. ואז אני אומר לעצמי, אם אני אצרן תרופות, אם אני אגיד פייזר כזה, אני אומר, ישראל, במשפט שאמרו לי המון פעמים, ישראל, מדינה קטנה, רגולציה גדולה, לא תודה, נשאר בחוץ.
ואז אנחנו בעצם נשארים עם מעט מאוד פירמות, ש... בעצם יוצרים מחירים של קרטל.
או שבכלל את הדבר הזה.
לא,
אני יכול להגיד לך מתרופות וטרינריות למשל, כי השוק מה לעשות, יש פחות כלבים מאשר בני אדם בישראל.
כן, וגם הכוח קנייה של הכלבים הוא יותר קטן.
כן, לא, אבל אפילו יש לך כלב, אתה רוצה לדאוג לו, יש לך חתול, אתה רוצה לדאוג לו, יש פחות כוח, פחות כאלה, אז התמריץ הכלכלי עוד יותר נמוך, ויש פשוט תרופות שפשוט לא מגיעות לכאן. בכלל, 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 לא מונופול ולא זה. הכי גרוע זה לא מונופול שלך, זה אפס. אין בכלל. וטרינר רוצה לתת לך, לא יודע, הוא צריך להברך לך את התרופות, הוא ישלח אותך לחו"ל לקנות התרופות, אני לא יודע. בישראל אין להשיג את זה. וזה נורא. אבל בואו רגע נדבר על הרגולטורים, כי בעצם שאלת שאלה על מה הסיפור של הרגולטור. אז כן, תשמע, יש פה איזה, משהו צריך להבין בכלל. כל המערכת של הרגולציה, גם בישראל וגם בעולם. הרגולטור בא לנהל סיכונים לציבור, בא להגן עליך ועליי, אבל הוא גם לא זה שמסכן אותנו. זה לא כמו חברה עם מפעל ששופך את הביוב שלו לים, והוא צריך לראות איך הוא מצמצם את הפגיעה. הרגולטור יושב במשרד, הוא רואה את החברה הזאת, הוא רואה אותנו, והוא רוצה לראות איך החברה הזאת לא תסכן אותנו. כן? הוא רואה ערובה שפולטת אשן, והוא רוצה שאנחנו לא ננשם את האשן הזה. הוא לא עשה שום דבר מסוכן. אבל בוא נגיד, נריץ את הסרט רגע 20 שנה קדימה, ומישהו מת, אז יבוא עליו בטענות. והוא אומר, רגע, מה אתה רוצה ממני? אני לא עשיתי שום דבר. ויש לנו יותר מדי תקדימים משפטיים, שלקחו רגולטורים לבית משפט, בפלילי. באזרחי, אגב, לעובדי מדינה יש חסינות, אי אפשר. אפשר לתבוע את המשרד, אי אפשר לתבוע אותך באופן אישי. בפלילי, מעמידים לדין, העמידו לדין רגולטורים.
מה, על רשלנות? לא, סליחה.
כן, כן, על רשלנות, על רשלנות. בעיקר, אגב, יותר מזה, או רשלנות בקביעת הכללים, או רשלנות בפיקוח ואכיפה. למה לא בדקת? למה לא היית שם? ואז בעצם בן אדם שבא לעשות טוב, והוא אגב, אפילו, אתה אומר, יש לו נטייה להחמיר בהרבה מאוד אישורים מראש, והרבה מאוד הוראות מפורטות, לא רק שהוא יחמיר, ולא רק שהסופר מפורט והדוק, בסוף אומרים לו למה לא עשתה יותר. ועל הראש שלך יש מעל הראש חרב שתלך לבית משפט ותיכנס לכלא.
כן, ויש את הסיפורים האלה שמדברים עליהם במסדרונות, וככה יש תרבות ארגונית במגזר הציבורי, שנקרא לזה תרבות ארגונית, שהרבה פעמים היא נוטה להתלונן, ונוטה ככה לדבר שרה. אני ככה מכיר את זה מהתרבות הארגונית במשרד החינוך. יש מין איזה נטייה למורים, אני לא יודע למה באמת, אני מאוד נהנה במקצוע שלי כמורה, אבל יש הרבה מאוד מורים שאוהבים להתלונן ואני לא מבין את זה. כאילו מקבלים במה, 6-5 שעות ביום, מול תלמידים מקסימים שחלקם רוצים עוד וחלקם לא, אבל כאילו, לא יודע. אנשים אוהבים להתלונן נקרא לזה במגזר הציבורי, מה שפחות ראיתי דרך אגב, כשהייתי במגזר הפרטי, פחות ראיתי אנשים מתלוננים, יותר כאילו יש משהו כזה.
תראה, אני חושב שזה מאוד עניין של מקום ושל תרבות וזה, כי נגיד במגזר הפרטי, מה שיש, זה לא הפתיע אותך, יש הנרטיב והתחביב נקרא לספורט הלאומי זה להתלונן לממשלה.
כן, זה נכון.
אז כל אחד צריך להתלונן על משהו, בסדר.
כולם מתלוננים על הממשלה. מי שמגזר הציבור מתלונן על הממשלה, ומי שמגזר הפרטי מתלונן על הממשלה.
העיקר שאתה יודעים לאן להתלונן, אתה יודע, מתלוננים למעלה. כן. אבל באמת...
לתיה חזקה לחפש אלוהים, לשיעה אבא ואמא.
אז אתה צריך רואה אלוהים, אתה צריך ממשלה, כל אחד והפילוסופיה של הדת שלו, כן. אבל הקטע הזה שאתה רואה, שאנשים מסתובבים, ויש נרטיב, יש סיפור ופחד בתוך הממשלה, שיכנס אותך לכלא. אם דיברת על מורים למשל, אתה חושב שאתה מורה לתנך, בתיכון או בחטיבת ביניים, חטיבת ביניים נראה לי הכי מפחיד.
מאוד קשה לדמיין לזה.
כזה, אני יודע, אבל בואו תעשה מאמץ כזה, נעשה דמיון מודרך, נשים מוזיקה כזאת מרגיעה ברקע.
למאזינים בעיקר.
כן, אתה מלמד, צריך להגיד לעורך סאונד, כן, תן לי קיו.
כן.
אתה מלמד תנ"ך, כיתה ח', זה גם ילדים שהם ככה בשיא ההורמונים שלהם, והודיע לך מנהל בית הספר שיש עוד חודש טיול שנתי למדבר יהודה, נכון, זה תמיד מדבר יהודה, ועכשיו אתה צריך לקחת 30 תלמידים, שהם הלומי הורמונים במדבר, מעל המצוקים, ואתה צריך להשגיח עליהם, שאגב, אתה מורה לתנך, אתה לא בדיוק מורה דרך, בטח לא יודע לתפוס אותם חזק.
לא, אגב, אסור לך.
כן.
אסור.
לא נגיד מה שמותר לך. הם 30, אתה אחד. הם מפוצצים באדרנלין.
נגיד שמותר לך לתפוס אותם, אסור לך להעניש אותם במכות.
אז לא רגע להעניש.
לא, אני אומר, כבר אין הרתעה. כלומר, אתה המורה אחד, אתה יודע, אני אספר לך כאילו סתם מתוך חוויות של חברים שלי, ככה כדי שלא נפליל את עצמי יותר מדי או אנשים אחרים, ספציפיים. אתה בעצם יודע, שאם אתה נוגע בתלמיד בצורה שנראית לא נכונה, או נראית אלימה, או נראית
לא לפי הסטנדרטים,
או שבתום אחד התלמידים האחרים בדרך שלו, בתור איזשהו ילד, הוא יעזור לו, יגיד בעדות, בטח, הוא תפס אותו חזק, הוא עשה לו כך וכך. אז אתה תאבד את המקצוע שלך בהוראה לכל החיים. לעומת זאת, עליי בשנה שעברה זרקו עליי כיסא. עכשיו, ברור שאם מורה היה זורק כיסא לתלמיד, כמובן שבעיני כל החברה הישראלית הוא לא ראוי להוראה. אבל התלמיד הזה כרגע קיבל השעה 3 ימים וחזר לאותו לאותו מורה, לאותו כיתה, ולא קרה לו כלום מעבר לאותו דבר. דרך אגב, אלה הכללים.
נכון.
לא ניתן לעשות דברים לתלמידים. אז בעצם יש לנו כאן שני צדדים, המורה והתלמידים. אם המורה יעשה משהו אפילו קצת חריג, הוא מיד יושם מתפקידו, יירשם בתיק האישי במשרד החינוך, או יאבד את המקצוע. ואם התלמיד יעשה משהו, יגיד, זה משובת נאורים. אבל בוא נמשיך עם הסיפור.
אבל בוא, אתה צודק לגמרי, פה את העניין שלך את כלי העבודה, נקרא לזה, כדי לעשות זה. אבל בוא נגיד גם שאתה לא צריך להפעיל לחץ פיזי.
יש 30 תלמידים מאומנים.
יש 30 תלמידים, והם הלומי אומנים, והם קופצים ורצים במדבר, ואתה יודע, והם רצים, וזה המצוק, וזה. מה היכולת שלך באמת למנוע מאחד מהם שעומד על קצה המצוק, ואתה אומר לו, דני, תתרחק מהקצה, הוא עושה לך, אני אתרחק, והוא מחליק ונופל. מה אתה יכול לעשות? והם 30. אז יש לך, בוא נגיד שהם שניים כאלה עכשיו, ואתה לא, וכל אחד מקום אחר, ואתה לא יכול להציל אותם. ויש סיפור, מורים הועמדו לדין על תלמידים שנפצעו בטיולים שנתיים. ומורים אומרים, אני באתי ללמד בכיתה. אז עובר גם מותר, בוא נגיד אם שמותר לך להפעיל, מותר לך להרביץ תלמידים, אוקיי? מורה מקבל שוטגן ויכול לראות תלמידים, נעולה. זאת אומרת, אני באתי ללמד תנך בבית ספר. פתאום אני צריך לשמור עליהם שהם לא יתאבדו לי מכל מיני מצוקים, ואם הם קופצים ומשתוללים, אני יכול להיכנס לכלא. וואו, רגע, מה קורה פה?
ויש מורים שלא מוכנים לצאת תיאורים שנתיים, בגלל הדבר, כן. אני לא מוכן לקחת את האחריות.
כן. ואני יכול להגיד לך גם, אמא שאני מורה, גם ככה, ככה עבודה שצאה לעבוד במשרד החינוך, המורים אומרים, לא, זה שאני לא ישן שלושה ימים, ניחה. זה זה מתיש, זה מעייף, ניחה. זה שזה לא בתפקיד שלי בכלל, אני לא מבין את הסיפור הזה, וזה לא הכיף שלי לרדוף וליצור ככה שלושה ילדים, הכל בסדר, אני אעשה את זה. אבל בחיית, למה אתם שמים את הראש שלי על הגיליוטינה שיכולים מחר בוקר להגיד נגדי תביא שום פלילי? זה גם, יש אנשים שמואבים סיכון, אז הם הולכים לסטארט-אפים ולקנות עוד סיכון ולוקחים סיכון. אנשים בדרך כלל שלא רוצים סיכון, הולכים לעבוד בארגון גדול, רוצים לעבוד, אתה עובד את השבע עד הארבע שלך וזה, ואז פתאום האנשים האלה מוצאים לעצמם בהכי הכי סיכון שהפרקליטות תגיש נגדי תביא שום פלילי. וזה פה פוגש אותם, והמורים פה ממש כמו רגולטור, כי המורה לא מסכן את הילד, המורה לא דוחף את הילד, הוא אומר, עדיין תתרחק מקצה המצוק, הוא אמור להגן עליו, ועם זאת, הוא אחראי כשמשהו רק קורה.
כן, וכמובן שכולנו מכירים את זה, שכולנו חכמים יותר בדיעבד. תמיד כשהם מספרים, יש איזה פסק דין מאוד מפורסם, נקרא פסק דין בש, בתחום של רשלנות. בעצם מישהו שם מקרר בחצר שלו בשנות ה-70, 80, אני כבר לא זוכר בדיוק מתי, ושני ילדים מסכנים נכנסו לשם, נחנקו, ומתו לצערנו. באו לאותו בש שהעמיד את המקרר בחצר, ואמרו לו, תקשיב חביבי, התרשלת. עכשיו, כשמספרים את זה לכמעט כל אדם בישראל, יגידו, בטח, הוא התרשל וצריך להניש אותו. שני ילדים מתו, מה? לא יהיה דין ולא יהיה דיין? כאילו, איך יכול להיות ששני ילדים מתו ואף אחד לא יישם במחיר? מצד שני, אולי באמת הוא לא צפה את זה. ואם הוא לא צפה את זה, אז זאת לא רשלנות. כלומר, לא אם הוא לא צפה את זה, אלא רשלנות זה, הרצלנות זה האם האדם מן היישוב, או האדם הסביר היה צופה את זה, ויכול להיות שמי אתה עושה, נשאל בקרב אנשים בלי, שלא מכירים את פסק דין בש. האם אני אשים משהו אני אנטוש מקרר. מה הסיכונים הסבירים שיקרו? אני חושב שלא יגידו שילדים ייכנסו, ישחקו, ינהלו וימותו. כלומר, דווקא צריך לצפות את הסיכון למוות,
נכון.
ולא את הסיכון הכללי לקצת לא נעים ופניקה או משהו.
וזה קורה כל הזמן. נגיד, תחשוב שאתה הולך ברחוב ואתה באדם לא כל כך נחמד, ואתה אוכל שקית של חטיף ואתה זורק אותה על המדרכה.
או בננה, שזה יותר קלאסי.
כן, אבל בננה זה באמת הקלאסי, כן? אכלת חטיף עכשיו, לא משנה, חטיף בוטנים. כלשהו, וזרקת אותו, וזה ממש לא יפה, מצחק, אתה מזהים את הסביבה, אבל אם ילד דרוך על זה, יחליק יפול, לשבור את הראש, אני אגיד לך, אתה התרשלת, אתה היית צריך לדעת שילדים יכולים להחליק על שקית של במבה.
כן, כי ילדים רצים, ילדים רוצים אחד אחרי השני.
אז בננה אגיד לך בוודאי, מה, ראית צ'רלי צ'פלין? אף אחד כבר לא רואה את צ'רלי צ'פלין. אבל עכשיו חטיף, עכשיו אתה צריך לצפות את זה. כנל, בוא נגיד, זה זורק קופסת פלסטיק. הפלסטיק אין לו חיכוך, גם אתה דורך ומתחלק ונופל. עכשיו, אז בדיעבד, בוודאי זה המסוכן. אנחנו לומדים סיכונים כל הזמן. האם אז, לכתחילה, זה באמת היה דבר שהיה צריך להימנע ממנו? קשה להגיד. והבעיה היא שיש דבר, תמיד יש סיכון, ותמיד יקרו דברים רעים. גם התרופה הממש ממש טובה שלך, יהיה לה תופעות לוואי, אני מבטיח לך מישהו ימות מזה. כמו שאנשים מתים בכבישים. בהגדרה, דברים רעים יקרו. אבל אם אני הולך, אומר, אם משהו קרה, אז זה אומר שזה רע וכל המערכת קשלה, אז אנחנו בבעיה, כי בעצם אומרים שאנחנו רוצים אפס אסונות, ואין מצב של אפס אסונות. זאת אומרת, אני יכול להבטיח לך, אני יכול להבטיח למאזינים, אנחנו עכשיו, מה זה, 30 לינואר היום? אנחנו בתחילת שנת 2020, הולכות להיות שריפות בישראל, אנשים הולכים לטבוע בים, בקיץ, מבטיח לך. הולכים למות אנשים בתאונות דרכים, הולכים להידרס הולכי רגל, אני יודע שזה נורא לא נעים להגיד, אבל אני אומר את זה בוודאות. בנקים הולכים לרמות לקוחות. יש חברות הולכות לעשות הונאה בשוק ההון. בוודאות. בוודאות, הוא מבטיח לכם, בישראל, פה, כאן. אז, אבל אם נגיד, אז זה שזה יקרה, זה לא אומר שהמערכת קשלה. זה אומר שככה חיים, אבל אם תפסנו את זה, הענשנו את האנשים, זה לא אומר שכל העסק נכשל. כן? אנחנו צריכים לדעת שפשוט סיכונים זה חלק מהחיים.
אז מה בעצם הדרך שלנו בעצם לעזור לרגולטורים לעשות מדיניות יותר הגיונית? אז בעצם דיברנו על התחום הזה של האחריות הפלילית, אולי בעצם להסיר את זה מהשולחן, להגיד להם, אם אתם תראו שעשיתם תהליך שהוא RIA, שהוא תהליך חכם, אז גם אם לא עשיתם מעל ומעבר של המעל ומעבר, כל עוד התהליך היה בסדר, אז אנחנו כן. נראה אתכם כלא אחראים פלילית, אולי אחראים באיזשהו סוג אחר?
נראה את הסיכון. סקלת על סיכון, סקלת על ההסתברות, סקלת על החומרה, שוב, לא כל כך צריך במספרים, כן? אבל קונספטואלית, סקלת. קבעת הנהלים, שהם הגיוניים, או אם אתה בדרג שטח, דרג שטח לא קובע מדיניות, המורה או מפקח בנמל שבודק מוצרים לא קובעים מדיניות. עבדת לפי נהלים, אמרו לך, תבדוק, תפתח, לא יודע, 1-3, באמת פתחת 1-3, אתה מוגן, אני לא הולך להגיד, הנועל אמר 1-3, אתה צריך לפתוח 100% מהמשלוחים. לא, כי נותן לך את הוודאות שלך, שאם אתה עובד by the book, הכל בסדר, אני מגן עליך. הסתמכת, אגב, כל מה שאני אומר, אגב, זה מההנחיה של פרקליט מדינה שיצא לפני שנתיים. פרקליט המדינה הוציאה הנחיה שבעצם מגדירה מחדש את האחריות של רגולטורים. אומרת, רגולטור זה מקצוע מיוחד, הוא לא מייצר סיכונים, הוא מנהל סיכונים של אחרים. ולכן צריך להבין גם שהוא בעצם תמיד יהיה חשוף לטענות כאלה, ואנחנו נגן עליו. אז אם הוא עובד לפי נהלים, הוא עושה ניהול סיכונים. אם אתה מעמיד סטנדרטים של מדינות מתקדמות, גם אם זה אומר הפחתה של הרגולציה, אתה בהגדרה בסייף הרבור, במוגן.
האמת היא, מבחינת נתונים יבשים, אנחנו היינו לפני עד שנתיים בדוח האחרון של ה-OECD ושל הבנק העולמי, היינו במקום מאוד נמוך במדינות רגולציה, היינו הכי גרועים חוץ מטורקיה במדינות רגולציה, ופתאום בדוח האחרון...
קפצנו לאמצע, ממש מקום 15-16, משהו.
וזה בזכות?
המון המון רפורמות, גם בשיטת תהליכי קבלת ההחלטות, ובמבנה, וגם רפורמות ברגולציה עצמה.
וזה דברים שעסקים בינלאומיים מסתכלים עליהם, כלומר, אתה תשמע פחות את הדבר הזה של ישראל, מדינה קטנה עם הרבה רגולציה, אם אנחנו נהיה באמצע, או נהיה במדינות העליונות, אולי נהיה מדינה קטנה שכדאי להיכנס אליהם.
כן, אבל מה שחשוב זה לא מה שכתוב במדד. מה שחשוב זה הפרקטיקה, כן? סתם לדוגמה, טאבו, מרשם המקרקעין, משרד המשפטים, עשה דרך מאוד יפה ב3-4 שנים האחרונות.
בוא ניתן קרדיט לילד שקד, שזה יתה את הבעיה הזאת. אם אתה שואל אותי... נקרא זה לא זה יתה, אלא נתנה גב לקידום של הדבר הזה.
אגיד לך מה, אתה מסתכל על הדרג הפוליטי, לי שטענה ששרים ומנכלים, היכולת השפעה שלהם מוגבלת, זה דרג המקצועי שעושה את זה. בהקשר הזה, ברשותך, אני רוצה לתת קרדיט לשלומי אייזלר, שהוא מנהל אגף. רשם יש שם מקרקן, מנהל הטאבו בעצם, שהוא הכניס שם ייעול מאוד משמעותי, גם דיגיטציה, גם ייעול של התהליכים, גם קיצור של הזמנים, יש פעולות שאתה יכול לעשות מרחוק מהמחשב,
לרשום לראות הזמן. גם תוך כדי הרבה מאוד הסכמות שהוא השיג עם ההסתדרות, כי ברור שהדברים האלה קצת מייתרים הרבה מאוד מהעובדים שם שיושבים עם קביעות, ובעצם היה הרבה לחצים גם מצד ההסתדרות לא לעשות את הדיגיטציה הזאת, בלי לשלם איזשהו פיצוי לעובדים.
בגדול, כל שינוי כרוך בהתנגדות ומייצר חוסר ודאות, ובאמת האומנות זה לא לדעת לעשות הדבר הנכון. עזוב, אני אגיד לך, תאמץ את זה של ה-FDA, תעשה את זה נורא קל. איך אתה גורם לשינוי לקרות? איך אתה מייצר רפורמה? זה האתגר, ושלום עשה את זה מדהים. אגב, הם עובדים עכשיו במשרד המשפטים על, כדי לשפר את מצבנו בדוינג ביזנס, על חיבור בין רשות המיסים. לטאבו, כדי שיש תהליכים שהם שני שלבים, שזה יקרה בבת אחת.
בכלל, זה קצת מוזר שיש לנו מיסוי מקרקעין, ומס הכנסה, ומע"מ, והכל בנפרד, עם דוחות נפרדים.
כן, נכון. זה רשות המיסים שהיא בעצם יש לה מפוצלת, יש לה שתי זרועות בעצם.
שתי זרועות מרכזיות, מיסוי מקרקעין,
ומס
הכנסה.
כן, וגם יש את המכס, שהוא משהו שלישי שם. אבל צריך להגיד, אז משרד המשפטים, הטאבו, עושה את העבודה הזאת כדי להשתפר, עסקים מרגישים את זה. זה ניכר גם בדירוגים, אבל הדירוגים זה לא העיקר, כן? זה לא באמת מה שחשוב. חשוב זה אם אתה באמת, האזרחים, החיים שלהם יותר טובים, יותר פשוטים כאן. אז צריך להגיד, דבר אחד, חוזר רגע לשאלה הגדולה שלך, לעזור, להסיר את החרב הזה של איומים, של סיכונים מעל רגולטורים. כי קודם כל צריך להבין, זה כמו קצת מרופאים, שאנחנו אומרים, אנחנו לא רוצים שהרופא רק יתגונן, יטפל בי באמת כדי לרפא אותי, ולא כדי שאני לא אתווה אותו, אותו דבר גם רגולטור, אתה לא רוצה שיקבע מדיניות כדי לקסטח את עצמו, אתה רוצה שהוא יגן עליך באמת. אז תפסיק לאיים עליו כל הזמן בתביעה פלילית. ואגב, שים לב, התיקון לא היה, היה גם תיקון לחוק העונשין, אבל תיקון אמיתי היה בהנחיית פרקליט. למה? כי השאלה היא לא אם תורשע בבית משפט, זה הרבה קודם.
שהם יוגש כתב אישום.
כשהוגש כבר מוגשים נגד כתב אישום,
עולמך מתהפך.
עולמך מתהפך ו... כל האנשים מסביבך שעובדים איתך, נגיד רדיוס של 500 אנשים סביבך, זהו, שרדת גם אותם. ולכן, פרקליט המדינה עשה בשכל, ואמר, אני עוצר את זה בשלב הזה, אנחנו בכלל לא נגיד כתבי אישום במקרים האלה, הוא אומר, צריך להתייעץ עם משנה לפרקליט המדינה, לפני שמגישים כתב אישום נגד רגולטור.
זה כמו להגיד שצריך אישור של שר החינוך בשביל לפטר מורה, ברור שדברים האלה יקרו בסבירות הרבה יותר נמוכה.
בדיוק, וזה גם משדר למערכת, לפרקליט שיושב במחוז דרום, שיש פה איזה אירוע מונומנטלי. גם אתה תחשוב...
כלומר, להעניש רגולטור זה יהיה משהו שעושים אחד לכמה שנים, או בכלל, או כמעט בכלל לא, אם הוא עשה את התהליכים כמו שצריך לפעמים.
אם הוא עשה את התהליכים, בכלל אתה לא מגיש נגד
אותו... לא הרשעה, אנחנו מדברים על הגשת כתב אישום.
אנחנו בכלל לא נעלם נגד לך משפט. אפילו לא נתחיל את זה, זה דבר אחד. בעיניי החלק היותר חשוב, היותר קשה, זה לשנות את תפיסת התפקיד. זאת אומרת, אתה לא, אל תהיה מנוע לפי האסונות, לפי הדברים הרעים שיכולים לקרות, אלא אתה צריך לראות גם את התועלת וגם את העלות. ואפשר להסתכל על זה שני הכיוונים. הרבה פעמים אני יושב בדיון רגולטור, ומציעים כל הדברים, ואני אומר להם, תגיד כמה זה יעלה. מה זאת אומרת, למי זה יעלה? זה לא צריך תקציב, אנחנו מעבירים את החוק הזה וזהו. אומר לו, כמה זה יעלה לחברות?
נגיד מה המעליות.
נגיד, תשאל כמה זה עולה למעליות. אז אגיד לך, אני לא יודע. למה זה משנה? זה יציל אנשים. זאת אומרת, האדוס של רגולטור צריך להיות, אני מסתכל גם על העלות וגם על התועלת, וגם על כל השפעות כמו השפעות על התחרות שהזכרת, והוודאות.
כלומר, לא עלות בתקציב המדינה, אלא כמה זה יעלה למפוקחים.
כן.
אני חושב, שמעתי פעם איזה סיפור, שהיה איזה רגולטור במשרד ממשלתי כלשהו, ובעצם הוא שמע על זה שיש בלמים יותר טובים למעליות, והוא חשב לבוא ולהכניס את זה, ממש לשגר לכל המעליות בארץ, לכל מי שמפעיל מעליות, שהם חייבים להחליף את הבלמים לבלמים שהם הרבה יותר טובים. הבלמים כיום, נגיד, גורמים לסיכון אחד לא יודע, מיליון, אז זה גורם אחד למיליארד. השאלה היא כמה העלות של החלפת כל המעליות בארץ בבלמים היותר טובים, אז העלות הייתה אסטרונומית למשק, אבל הוא לא חשב על זה כי הוא לא עשה RIA.
כן. וגם לא צריך להגיד, אתה לא חייב לעשות ריאה, כאילו, יש אנשים נורא מפחדים, אומרים, מה זה ריאה, זה מסורבל, זה עזוב. אז תהליך חשיבה רצונלי, תסתכל על הבעיה רגע. תבין מה הבעיה, תבין אם הפתרון שלך באמת פותר את הבעיה, תחשוב על עוד כמה פתרונות, לא, בוא לא נתאהב בפתרון אחד. ובוא נבין...
כלומר שלהחליף, אולי סתם מחייב מעטה ואילך, להשתמש בבלם היותר טוב.
כן. אגב, המקרה הקלאסי, וזה גם מה שאתה מתאר פה, כי לפחות הסיפור שלך, כן, אני לא יודע מה עבר לו בראש, אבל הסיפור הקלאסי הזה, זה לא בשיש לנו בעיה ואנחנו באים לפתור אותה. זה אף פעם לא קורה. נדיר מאוד. בדרך כלל יש פתרון שמחפש בעיה. מישהו בא ואומר, תשמע, אנחנו חייבים עכשיו שכל תווית תהיה גם עזרה כזו וכזו. רגע, 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 לא הבנתי. זה פתרון. מה הבעיה? ואז מתחיל לחשוב לך. הוא עושה מין ריברס אנג'ינרים, אומר לך, אנשים לא מבינים את התווית, ולכך הוא מתחיל להסביר לך. אותו דבר פה, הוא לא הייתה תאונת מעלית. הוא לא אמר, הסיכון בלתי נסבל, אני חייב אמצעי בטיחות יותר טוב. שמעתי על אמצעי ממש טוב, בוא נחייב אותו. שמעתי על טכנולוגיה חדשה, שמעתי על תקן חדש בו. אם אין בעיה, אז לא צריך לבחל את הפתרון הזה.
זה גם מעלה את הבעיה של הון שלטון, ובכלל של שבר רגולטורי ושל לוביסטים, שבעצם יש לוביסט של איזה חברה, נגיד אני אספר את המקרה עם M3, חברת M3, חברה צרפתית בינלאומית, מייצרת כל מיני אמצעי בטיחות, ביניהם וסטים זוהרים, ניגשה לחברי כנסת, חיפשה איזושהי הזדמנות לא רוצה לכל הזדמנות, זה קצת ציני ומגיל, אבל התלבשה על איזשהו מקרה שבו מישהו באמת נהרג כתוצאה מזה שהוא עצר בצד הכביש ונדרס. ואמרה, יאללה, עכשיו צריך להכניס את הווסטים הזוהרים האלה בכל רכב, ומי שלא יהיה לו את זה יקבל כנס, ובעצם הם הכניסו לתוך החוק הלוביסטים שלהם, באמצעות חברי כנסת שתמכו בהם ועזרו להעביר את החקיקה הזאת, את זה שדווקא צריך לקנות ווסטים שהם תקן אירופאי, והחברה היחידה שיש לה את התקן האירופאי הזה זה M3. כדי שאנשים חלילה לא יקנו את התחליף הסיני. עכשיו, אם היו עושים מדיניות יותר חכמה, השאלה הייתה בעצם, אוקיי, יש כרגע איזה בעיה שאנשים נדרסים להם, שהם יוצאים מהרכב לטפל בתקלה. שאלה, האם רק וסט עם תקן אירופאי יכול להציל אותם, או כל וסט, או כל בגדים שהם לא שחורים, או כל פנס של הפלאפון, חובה להדליק את הפנס של הפלאפון כשאתה יוצא מרכב, או כל... דבר אחר, למה דווקא שיהיה לי ברכב במקום נגיש את הווסט הצהוב? זה נראה כמו רגולציה, שבעצם נועדה לעזור לאחד התאגידים להרוויח עוד כמה מיליונים.
כן, ובוא ניכנס רגע גם כס שיושב רגולטורי, כי מאוד אוהבים להביא את הדוגמה הזאת ולהגיד, בגלל זה לוביסטים זה לא בסדר. בגלל זה הציבור צריך שאנשים יצגו אותו, כל מיני... כל
אחד... צריך תווית כזאת, כן. שאתה נכנס לכנסת כלוביסט, צריך שיהיה ברור שאתה לוביסט ושל איזה חברה אתה עובד ומי השולחים שלך.
זהו, אני לוקח רגע את הסיפור שלך והופך אותו רגע לבעיה עכשיו, כן, עושה לך בעיה על בעיה, ולהגיד, אנשים משתמשים גם בסיפור הזה לצרכים שלהם, לאינטרסים שלהם. אמיתית אבל, למה בכלל אפשר להשפיע כל כך בקלות על חברי כנסת? ולמה יותר קל להשפיע על חברי כנסת מהרגולטורים, אבל למה גם יש רגולטורים שקל למכור להם רעיונות? כי אם אתה לא עובד מסודר, אם אתה לא משתמש בנתונים, אם אתה לא רגע בודק עם הציבור, עושה איזה בדיקת מציאות, מקבל רעיונות, מקבל מידע, מתייעץ, אם אתה לא עושה ניתוח עלות תועלת, אם אתה מתחיל עם חלופה אחת ונצמד איתה, התחתנת עם החלופה מראש, ולא בדקת כמה חלופות ועשית ביניהם איזושהי השוואה, אז נורא נורא בקלות אתה תלך למה שאתם מוכרים לך. ולכן הסיפור של הלוביסטים בעיניי הוא סיפור על חולשה של הרגולטור, אבל לא שתמנע לוביסטים ולא שזה, כי תמיד יהיה מישהו. יבוא לך שר אחר, יבוא לך ראש ממשלה, אנשי מקצוע, איש מקצוע אחד. סתם, אני הייתי במקלחת, בא לי רעיון, אני נדבק אליו עכשיו. עזוב, בלי לוביסטים, הוא פשוט רעיון גרוע. הסיפור הוא שתהליכי קבלת החלטות טובים מגנים עליי, גם מטעויות של עצמי וגם מזה שמישהו דוחף לכל מיני אג'נדה זרה, נקרא לזה. אז, וזה אגב הרבה יותר אפקטיבי מבוא נסמן את הלוביסטים או בוא נקים חברת לוביק חדשה ואז יהיה עוד יותר לוביסטים, זה סתם להילחם באש עם אש מאשר להגיד רגע, למה בכלל חברי כנסת מקבלים לחלטות גרועות? זה לא בגלל לוביסטים. ופה גם חברי כנסת וגם רגולטורים אנחנו יכולים להגן עליהם, הם יעבדו נכון, יעבדו חכם. והקטשו שכמו חברי כנסת גם הרבה רגולטורים, הם לא אנשי פוליסי. אתה רופא כשאתה רגולטור, אתה לא איש פוליסי, אתה לא מומחה למדיניות. אבל במשרד הבריאות, אתה רוצה מישהו שיש לו ניסיון ברפואה. אתה לא בודק, הוא הקים מערכי פיקוח ואכיפה. אין דבר כזה, הוא היה רופא. אין לו ניסיון בלהקים.
כן, האמת היא שבמשרד הבריאות, או בכלל בתארים האקדמיים שבתחום הבריאות, יש מצד אחד להיות דוקטור לרפואה, כלומר להבחנת מחלות אצל אנשים, זה בעצם המומחיות של רופאים. הבחנה, לפעמים גם טיפול ברמה של ניתוח.
כן.
אבל יש גם עוד תואר שנקרא ניהול... ניהול מערכות בריאות, וזה בעצם, בתחום הבריאות יש כאן כאילו הבנה שיש פה שני תחומים נפרדים, ניהול של מערכת בריאות, ומצד שני, טיפול במטופלים.
נכון, ויש מומחים לבריאות הציבור, אבל עדיין שים לב כן. שהם אנשי בריאות. אני לא יודע בריאות, אבל אני יודע איך קובעים כללים, ואני יודע איזה ארגז כלים יש למקבל ההחלטות. ויותר חשוב מזה, אני הרבה פעמים הצוות האדום שלו, זאת אומרת, אני אשאל אותו שאלות קשות, לא כי אני נגד.
צוות אדום זה מושג מחיל אוויר של...
כן.
של מי שהטייסת שנלחמת בכל שאר הטייסות.
כן, עושים את זה המון בתהליכי קבלת החלטות, אגב, גם בפרקליטות...
אבל לא כולנו היינו מחיל אוויר, בכל זאת.
פה בחדר אני לא חושב שאף אחד היה מחיל אוויר.
אני הייתי קצת בקורס טייס, אבל...
אני אפילו לא זה. אז להיות בעצם הצד השני שעושה את האיפך מסתברה, שמאתגר.
פרקליטו של השטן.
כן, אפילו לא פרקליטו של השטן, אולי יש הצעה יותר טובה, אולי הצעה שלך לא טובה, אבל לשאול אותך, כי אם אתה מסכים עם עצמך, נורא קל, הדיון מסתיים.
כן, וגם תרבות המחלוקת של מורשת ישראליקה, זה שכולה בנויה מתוך מחלוקות, ואולי דווקא מתוך זה יוצאים רעיונות מאוד חדים, מאוד זה, גם שוב, הרעיון של פודקאסט, בעצם לא לעשות רק כבן אדם אחד שמדבר ונותן איזשהו נאום, ואנשים יותר משתעממים, אלא כל הזמן הדיבייט הזה בין שני אנשים שמנסים יותר לחדד את הנקודה ויותר להבין אותה באמצעות שיח.
אוץ.
לא, ואף על פיכן, ואף על פיכן, ואת זה לא נוריד כמובן בעריכה. ככה גם לקראת סיום, אני מאוד רוצה להמליץ על הפודקאסט שלך, על הרגולטור. אני למדתי ממנו הרבה, האזנתי לכל הפודקאסט מההתחלה ועד הסוף, אפילו שני הפרקים האחרונים שיצאו בשבועיים האחרונים, אז ככה, זאת ההמלצה שלי. ואם לך יש גם המלצה ככה לקראת סיום, שהיא לא פודקאסט על משמעות, זה לא צריך להמליץ. אז אני ממש אשמח לשמוע ככה למאזינים שלנו שהיו בעצם רוצים אולי להרחיב את הדעת שלהם בתחומים שאתה עוסק בהם או בכלל.
בתחומים שאני עוסק בהם כמעט אין מי שמדבר על רגולציה, שזה קצת עצוב, אבל הזכרת את ערך מוסף, ובעיניי ערך מוסף שאני מקווה שהם יחזרו לעשות פרקים.
כן, הם הפסיקו בשנה האחרונה, אני חושב.
כן, ליאור תבורי וטל וולפסון, שניהם יוצאים משרד האוצר, חברים טובים, עושים עבודה נהדרת בלקחת סוגיות כלכליות, ממקרו של מקרו, ולפעמים לקחת איזה נושא צד כזה, הופכים את זה לסופר נגיש, בחלק משמעותי מהפרקים גם מערכים אנשים, ממש ממש מומלץ.
יש גם את הבלוג נער אוצר שהוא נפלא, שזה של וולפסון, נכון?
של ליאור תבורי.
של תבורי?
מצוין, מצוין ממש, נכון, אחלה המלצות. ובאמת אנשים שעוזרים להבין את הדינמיקה שמאחורי דברים, וגם אם לא למדתם כלכלה, אתם תבינו טוב, וגם תגלו שלא צריך לעשות תואר בכלכלה כדי להבין איך עובדת הכלכלה.
מאוד חשוב להבין איך עובדת הכלכלה, לא, בכלל לא בשביל להבין את המשק הישראלי, ובכלל לא כדי לנהל את המשק בית, אלא אפילו החלטה של, נקרא לזה, מה לאכול בארוחה הבאה, היא החלטה כלכלית. בסוף, הבטן שלנו משאב בצמצום, שיש 30 חילופים, ואנחנו יכולים או לאכול המבורגר, או לאכול סטייק, ביחד זה כנראה לא עובד, אלא אם כן אנחנו פנומנליים, וגם את זה, גם אנחנו עם קיבה מאוד גדולה, היכולת שלנו לאכול 4 ארוחות צהריים היא לא גדולה, ו... אני חושב שזה אחד התובנות שאני הכי רוצה להנחיל כאן למאזינים בפודקאסט. הסיפור הזה של בחירה. בעצם כל בחירה שלנו יש השלכות, ויש השלכות לא צפויות שאנחנו לאו דווקא אנחנו חושבים עליהם מראש, והמדע הכלכלה, כלשונו של הייק, עוזר לנו להבין עד כמה אנחנו לא מבינים במשהו שאנחנו חושבים שביכולתנו לתכנן מראש.
לגמרי. והאמת שרגולציה זה המקום שרואים את זה המון, המון, המון. אני חושב שאני יודע מה אני עושה, אני חושב שאני יודע מה יהיה התוצאות, גם יש לי כוונות נורא טובות, והחיים תמיד מפתיעים אותנו. ובאמת, אני חושב שאנשים שלמדו כלכלה, הם יותר פתוחים לרעיון הזה. כי אני אגיד, אני כעורך דין, משפטים, יש מטרה, יש לה תכלית ראויה, ויאללה, הולכים להשיג אותה. וכלכלנים הם תמיד כזה, אוקיי, זה מה שאתה רוצה לעשות.
בוא נבדוק, בוא נראה.
וגם בסוף נבדוק את זה, ובסוף, ובוא נראה מה יקרה בפועל. יש איזה מין צניעות כזאת מול העתיד, מול המציאות.
כן, טוב, תודה רבה.
בכיף.
נהניתם מהרעיון? הצטרפו כמנויים בהוראת קבע בקישור שבתחתית הפרק, ותקבלו את הפרקים המלאים לפני כולם, שיעורי זום שאני מעביר פעם בשבוע על פילוסופיה פוליטית, כלכלה ואסטרטגיה, ופרקים נוספים שלא מפורסמים לציבור הרחב, במיוחד בשבילכם המנויים. נתראה בפרק הבא.